מסירות נפש מהי? זה מושג מאוד גבוה, מה מסירות נפש? זה מושג מאוד גבוה. והבנו שבעצם אבות הקדושים הייתה להם מסירות נפש, הכוונה שהיו מוכנים ללכת כל ימי חייהם בלי לראות שום תוצאות. זה דבר שלא נתפס בשכל. בטח בדרגות שלנו בוודאי לא נתפס. אבל נתברר שגם לנו יש בחינה של מסירות נפש, וזה בעצם היה הסיכום של הדברים. מה שכל אחד מאיתנו עובר הפתקאות ולמרות הכל המשיך הלאה, זו מסירות נפש, כפשוט. כן? כל אחד שעובר את הפתקאות שלו ולמרות הכל המשיך הלאה, בדרגות שלנו זה נקרא מסירות נפש. בדרגות שלנו מתפעלים עוד מאיתנו. זאת אומרת, אם האבות הקדושים לא הותקפו בקושיות ושאלות על הקדוש ברוך הוא, למה ככה זה נראה? מגודל זקותם לא היו להם שאלות, לא היו להם קושיות. אל תצפה שאותך לא יתקפו שאלות. אותנו בוודאי מתקפות שאלות. ודאי מתקפות קושיות ותמיעות וסימני שאלה וציפיות מאוד מאוד מעניינות שלו, שמביאות אכזבות. אבל אם על כל פנים ממשיכים הלאה למרות הכל, מתפעלים בשמיים. זאת אומרת, יודעים משמיים שאנחנו נותקף בקושיות ובעיות. אל תהיה מתוסכל מזה. אנחנו לא אוחזים בדרגות של האבות, שהם היו מאוד מאוד זקים ומזוכחים, שממילא לא שייך בכלל שאלות עד אינסוף. אבל אצלנו, בדרגות שלנו, אם אדם למרות הקושיות והשאלות, ממשיך הלאה וזורק את השכל, ולא נותן לי לעצמו להתבלבל, למרות ההצעה, למרות עוגמת נפש, למרות הבלבול, למרות הטלטול והפלפול והקלקול, למרות הכל, הוא ממשיך הלאה, ובדעה נאמנה שבשמות בשמיים עוד מחשיבים את זה, ומתפעלים עוד מזה. זאת אומרת, שנדע מה ההשלכה של הדורות של האבות הקדושים אלינו. מסירות נפש נשארה, היא תבואה בכל אחד מכל עם ישראל, בכל אחד בישראל. אבל הצורה, באיזה אופן נדרש מאיתנו, זה צריך ללמוד את העניין הזה. וזה בעצם כל השיעורים שלנו, שאדם לא יהיה לו בעצם קושיות על השם יתברך, ואם כן יש לו ממשיך הלאה לעמוד את הכל, הוא זורק את השכל להמשיך הלאה. בזה ראינו את הסיפור של אברהם אבינו, יצחק, יעקב אבינו, בפרט יעקב אבינו, כל השבחי רעבות, כל הפרשת חיים שלו, מסכת חיים קשה מאוד, עד כדי כך שפרעה בעצמו התפלא, בן כמה אתה? אז הים אמר לו, אל תסתכל עליי לגיל שלי, שאני נראה כמו שאני נראה. מעט שהיו שניי ויראים, זאת אומרת, זה שאני נראה, הוא לא יתלונן לך שלום, יעקב הוא לא יתלונן. רק הוא הסביר לו שמה שאני נראה כל כך זקן, זה בגלל הצרות שעברו עליי. מסכת חיים קשה מאוד. מהתחלה מעשיו, ובדרך, באמצע, ובשכם, ובדינה, וכל הסיפור בהמשך, עד שהגיע לסיפור עם יוסף, כל הצער הנוראי הזה, שנים על שנים, עד ה-17 שנה האחרונות שהם היה בעצם במצרים, כמניין טוב שנים במצרים, ולוודאי לא היו שום קושיות לאורך כל הדרך. יוסף הצדיק, שגם הוא עבר פרשת חיים מאוד קשה, מאוד קשה, במקום כזה תמה, מצרים, וגם הוא לא מקשה קושיות, כי אם היה מקשה קושיות, היה לו כוח לעמוד בכל מה שהוא עמד. אחרי כן שאנחנו הגענו פה לספר של שמות, מתחילים שמות, אז בעצם כבר זה סיפור של ירידת עם ישראל למצרים, והתחילה בעצם העניין של עבודה בפרך. פרעה, ויעקב מלך חדש, אשר לא ידע את יוסף. הוא לא מכיר את יוסף, הוא לא רוצה להכיר ביוסף. כי אם הוא מכיר את יוסף, אז הוא חייב להיכנע. כי ראינו שפרעה נכנע ליוסף. אז בעצם פרעה, אז יש דעה מה זה ויעקב מלך חדש? ויעקב מלך חדש על מצרים, אשר ידע את יוסף. רב ושמואל, אחד אמר חדש ממש, אחד אמר שהתחדשו גזרותיו. זאת אומרת, בעצם, יש פה שאלה בעצם, שכתוב מלך חדש, זה ממש חדש, או זה לא חדש, זה אותו אחד רק שהתחדשו גזרותיו. אז למאן דאמר שזה מלך חדש, אז נפלא, כפשוטו, פשט שלו של מקרא, מלך חדש. אבל מי שסובר שזה רק נתחדשו הגזרות, התחדשו המעשים שלו, מעשים חדשים, יש לו מעשים שהוא לא עשה, אז קוראים לזה מלך חדש. זאת אומרת, רואים שאם אדם יש לו מחדש את המעשים שלו, משנה אותם, הוא נקרא חדש לגמרי. כן? אם אדם חדש את המעשים, נקרא חדש ממש. כל פעם שאתה מתחיל מחדש, נקרא ממש חדש, ממש חדש. זה לימוד נפלא לאורך כל הדרך שלנו. אתה מתחיל מחדש, זהו, ממש ממש חדש. ולכן אין גם קושיות, כמה זמן זה יימשך, עד מתי, מה יצא, אז נתחיל עוד פעם מחדש. ויעצרו אותך, עוד פעם נתחיל מחדש. מיליון פעם, מיליארד פעם. מיליארד פעם. אני חושב שהיצר הרע יש לו כוח להגיד עד מה יצא מהסיפור הזה, ועד מתי זה יימשך. ואתה יודע שאתה לא עקבי, ואתה לא רציני. אז מה, כל פעם אתה אומר, נתחיל מחדש, נתחיל מחדש. אז תגיד לה, אז מה, ולכן מה? אומר, זה לא יצא מזה כלום. שיגיד. אומר, עד מתי זה יימשך? תגיד, שיגיד. שיגיד כל מה שרוצה שיגיד, ואתה מתחיל מחדש. אבל לא יצא כלום, שלא יצא. עד מתי יהיה, לא יודע. ולמה אתה רואה, למה אתה עושה את זה? השם יעזור. אתה לא חייב לתרץ לו תירוץ על כל דבר. לא צריכים לתרץ לו דבר. כן? אתה לא עושה איתו עסקה, שאם אתה לא מתרץ, אין עסקה. אבל בכל העסקה בנויה זה שאתה לא מתרץ. כי אם אתה מתרץ, זה הרסה עסקה. זה השיטה שלו, זה שחמט. הוא שואל אותך שאלה כדי לתקור אותך. מה, למה? נכנס אדם קושייה, אז מה יצא? אתה לא עקבי. עד מתי זה? כל פעם אתה מחליף ולא עומד בזה. אז מה הפעם? נראה לך שהפעם כן זה ירציני? כל הקושיות האלה נועדו להטיש את האדם. כל האפשרות באמת שהוא יצליח זה רק שהוא לא מתעלם מזה. אז אתה אומר שאני לא עקבי? אז לא עקבי. אתה לא רציני? לא רציני. אמרת את זה גם שנה שעברה? נכון. גם אתמול אמרת? נכון. גם שבוע שעברה? נכון. אז מה, אני לא יכול בגלל זה, לא יכול להגיד על היום? אז אני אגיד גם היום. אבל זה לא יצא כלום? שלא יצא. זה נקרא בעצם עקשנות, וזה התחדשות, זה דבר אחד, כל הסיפור הזה. ואנחנו רואים אחרי כן, אחרי כל העניין הזה, שבעצם בני ישראל עבדו בפרך, והקדוש ברוך הוא שומע את צעקתם, וצריך לשלוח להם את המושיע שלהם, וישנה גזרה הנוראית הזאת של ויאמר בידכן את היריות וריתם על אבני בנו ועמיתן אותו מבתי וחיה. זאת אומרת, אם בנו ועמיתן אותו. צריכים להשאיר את הילדים ליור, זו הייתה הגזרה, כי פרעה מפחד, הוא שמע מהצגנים שלו שהמושיע שלהם הולך להיוולד, אז הוא צריך לזרוק אותו, להשליך אותו ליור. ישליך אותו ליור, הכל יהיה נפלא, ישליך אותו ליור, רק מה הוא לא יודע, ישליכו, לא ישליכו, זה אצל הקדוש ברוך אין שום בעיה. המושיע יגדל אצלך בבית על הברכיים שלך. את כולם ישליכו ליור, אבל המושיע עצמו יגדל אצלך בבית. איך זה? עשת השם יתקום. הקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות משהו, כל הסיבובים שתעשה הם רק יהיו בדרך לישועה, לדרך לתוכנית של הקדוש ברוך הוא. מה שתעשה זה רק יהיה לביצוע מה שהקדוש ברוך הוא בעצם כבר החליט. אז ממה נפשך כדאי רק לציית את הקדוש ברוך הוא? כי אי אפשר להפריע לו. מה שתעשה להפריע לו, אז הוא יתברר אחרי כן מפריע, שמה שניסית להפריע דרך שם באה ישועה. דרך שם באה התוכנית, התממשה התוכנית של הקדוש ברוך הוא. כן? הוא יצליח שאתה מחליט שהוא יורה בשמיים כדי להפריע לקדוש ברוך הוא, הוא יורה למעלה, אז הקדוש הוא אומר, אין לי שום בעיה, דרך החור שאתה בשמיים אני יורד גשם, אין שום בעיה. זאת אומרת, דרך מה שאתה, הבעיה שאתה ייצרת, אני ממשיך לתוכנית שלי. זאת אומרת, אי אפשר להרוס לקדוש ברוך הוא בשום צורה שהיא, אי אפשר להרוס. כל מה שנשאר, זה אם כדאי, זה כדאי להצטרף לתוכנית שלו מיוזמתנו, לנסות להפריע, כי אם נסה להפריע לו, אז דרך ההפרעה הוא בונה את התוכנית שלו. כן, ובאמת כל הסיפור הזה שפרעה גוזר, אז לא הייתה ברירה, אז צריכים היה לשים את משה רבנו, התינוק הזה, בתוך תיבת גומר, ולשים אותו ביור, שים אותו ביור, ובתיה, וסליחה, ומרים, אחותו של משה רבנו, היא זאת שתלך לעקוב אחרי, היא שמה אותו ביור, בתיבת גומר, והיא בעצם שעוקבת אחריו לראות מה יהיה. היא ניבאה שהוא יהיה המושיע, שדיברה עם ההורים שלה, ודיברה, היא ניבאה שהוא יהיה המושיע של עם ישראל. כן? ושחזם גם לנו, היא ניבאה שהוא יהיה המושיע. ועכשיו היא צריכה לראות, לעקוב אחריו, ותנצב אחותו מרחוק, לדע מה יעשה לו. כן? זאת אומרת, היא בעצמה זאת שניבאה שהוא יהיה המושיע, והיא עכשיו עומדת, מצפה מרחוק, ותנצב אחותו מרחוק לדע מה יעשה לו. אומר רבי נתן בעלי בתרופה, במכתבים, שבעצם כך נראות כל הישועות של עם ישראל. כל הישועות של האדם כך נראות. כי אתה היית רוצה שאתה עושה א' ופעולה ב' ופעולה ג', והנה יש ישועה. הדברים נראים בכלל הפוך, בכלל לא בכיוון. הפוך נראה שעושים לך את כל הישועות שלך, פתאום באה ישועה. עושים לך את התוכניות, פתאום מגיע ישועה. היה צריך, איך זה יכול להיות שהמושיע של עם ישראל, זה שהולך להיות הגואל של עם ישראל, הגואל הראשון, והגואל האחרון, עליו תיבנה כל הגאולה, משה, מה שהיה הוא שיהיה, זה משה, שתי תיבות משה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה שהיה הוא שיהיה, על הפסוק הזה בקהלת, מה שהיה הוא שיהיה, אין חדש תחת השמש, על הפסוק הזה בקהלת, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה שהיה הוא, ראשי תיבות משה, משה רבנו הוא הגואל הראשון, הוא הגואל האחרון, מה שהיה הוא שיהיה, אותו גואל בעצמו, אז הוא גואל של כל הדורות, הגואל הזה של כל הדורות צריך להיות באיזה תיבת גומה שמה, מושלח שם ביאור, לתינוק, שימצא שם ביאור, באיזה ספינה, באיזה תיבה קטנה, ומי יודע מה יהיה איתו, זה יהיה הגואל, אתה יודע, זה הגואל, הולך להיות הגואל, תינוק הזה שזרוק שמה, באיזה תיבה, זה הולך לגואל, איך זה יכול להיות? הגואל צריך לגדול מסודר, עם השגחה מסודרת, ומין אז שהוא נולד, עד שהוא נהיה גואל, זה המושיע של כל עם ישראל, עד לכל הדורות, צריך שמירה מיוחדת, אתה שם אותו באיזה תיבת גומה, מה יהיה, מי יודע מה יהיה פה? אל תדאג לקדוש ברוך הוא. יש השגחה פרטית. דווקא הגואל הזה המיוחד צריך לעבור כזה מסלול חתחתים, שישים אותו בתיבת גומה, ואיתום בתיה תגיע, והיא תשלח את האצבע, והיא תיקח אותו, והיא תביא אותו. לאן היא תביא אותו? לבית של פרעה. שם הוא צריך לגדול. כמה הוא גדל? לבית של פרעה. לכאורה, באמת, משה רבנו היה גדל בכזה מקום נפלא. מה רוצים ממנו? שהם מגלים לו שבעצם יש לו משפחה שבעצם הוא יהודי, שייך לעם ישראל? שיהיו בריאים, מה אני אשם? הם עובדים פרח, אני לא אשם בזה, מה הם רוצים ממני? אבל זה לא משה רבנו. משה רבנו, מאז שהוא גדל, הוא כל רגע מתבולל בצער שלו, שהוא רואה אותם, איך הם עובדים קשה. אבל יש לו צער מזה. הוא לא יכול לסבול את המצב הזה שהם עובדים קשה, עובדים מפרח, והוא נמצא בית המלוכה. זה לא נראה לו, זה לא מסתדר לו העניין הזה. הוא לא יכול להגיד שלום עלייך נפשי. מצב קשה מכל הכיוונים, כולם סובלים, ויגיד, מה זה נוגע לי? זה הכל בהשגחה פרטית, דרך אגב. בהשגחה פרטית הם סובלים, והשגחה פרטית, אני נולדתי בית המלוכה, מה אתם רוצים ממני? הכל בהשגחה פרטית. בהשגחה פרטית אתה צריך להעלים, לסבול את הסבל שלך, אמר, בהשגחה פרטית אני צריך ליהנות בבית המלוכה, מה אתם רוצים ממני? אבל זה לא כך, משה רבנו זה לא כך. השגחה פרטית היא שאכפת לך גם כן מכל אחד ואחד. זה השגחה פרטית. שיש לך רחמים על כל אחד ואחד. נפרד הגואל, שיש לו צער מכל אחד ואחד, שיש לו צער מיוחד מכל אחד ואחד, כזאת אכפתיות מכל נשמות ישראל בדרגות כאלו, שהוא לא יכול לסבול את הצער, לסבול אותם, לראות בים מסבלותם, והגדל הילד, כן? והגדל משה ויצא לך בים מסבלותם, הוא לא יכול לסבול את זה, הוא לא יכול לסבול. אבל כל פנים, כשהיא ראתה אותו בתוך התיבה, והיא בתוך התיבה, השמעה אותו, היא נגשה אליו, בתיה, בת מלך פרעה, היא בת פרעה, המלך פרעה, זה בת המלך, פרעה, היא ניגשת אל היאור לראות, כן? ותפתח ותראו את הילד, והנה נער בוכה, נער בוכה. מה זה נער בוכה? נער בוכה, הוא היה תינוק, איזה נער, זה מנער, זה נער, זה תינוק, והיא נער בוכה. מתי הוא נהיה נער? מתי הספיק לגדול? התיבה היא כזו קטנה, היא גם עוד קטנה התיבה, איך הוא נהיה נער בכלל? מה זה? אז רש"י אומר, זה נכון, הם צודקים, יש פה בעיה, רק הקול שלו כמו נער, כן? בהתחלה כבר תפתח ותראה את הילד, כתוב ילד. אז בהתחלה כבר הבינה שזה ילד, בכלל לא תינוק, יש פה ילד. טוב, ילד עוד אפשר להבין. בסוף אתה קורא לו גם נער, והנה נער בוכה. ואתה אומר, והם ילדי עברים זה, איך ילד שהם ילדי עברים? מאיפה ידעת? סך הכל הוא בוכה. אלא מה מפרשים שבעצם, שאם הוא בכה, אז זה היה בכי מאוד מיוחד. זה היה בכי מאוד מיוחד, זה לא בכי פשוט שאדם בוכה, מתי אדם בוכה? אדם בוכה כשכואב לו, יש לו צער, אז הוא בוכה. אז השאלה איזה בכי? יש בכי של ייאוש, יש בכי של אין עונים וייאוש, גמור, זהו זה. הלך הכל, נגמר הסיפור, אדם בוכה, כן? השם, השם ישמור שחף שלום, מצב כזה של אין עונים, נגמר הסיפור. אבל ידע זה לא, לא שמע את הבכי הזה. זאת אומרת, הבכי הזה זה לא בכי של גויים, בכי של ייאוש טוטלי. זה בכי של תקווה, זה בכי הרבה צער, צער עמוק מאוד, אבל בכי של תקווה. בכי של תקווה, בכי של כיסופים, זה ידי העברים, זה בכי של תקווה. זה בכי שיודע, יהיה פה דברים טובים, לא יודע איך, זה כואב מאוד, אבל יהיה פה דברים טובים, אני לא יודע איך. זה בכי אחר לגמרי. נתנו לבתיה מתנה משמיים, שהיא תדע לתרגם את הבכי הזה. היא גילה לגויים, יודעת איזה בכי. בכי של אובדן וייאוש, שאין שום דבר, אין מה לעשות. אבל ידע, לא, יודע זה, הוא שומע את בכי אחר לגמרי. אז היא אומרת, זה, מי אני מחווה? אומר, בתום מילדי עברים, מילדי עברים. האמת היא, יש עוד בור שם, הוא נפלא, של רבי צבי יחזקאל ממכלזון, עליו השלום, אז הוא אומר, היא שמעה בקול שלו, היא לא סתם שמעה קול של בכי. בקול, בבכי שלו היא שמעה את קול של כל הילדי העברים, שנגזר עליהם לחלות אותם, לזרוק אותם ליור. קול, את הבכי של כולם, כבר אז הוא הרגיש את הכאב של כולם, הבכי שלו. זה בכי של נשמה כזאת גדולה, שקולל את הבכי של כולם. אבל זה ילדי העברים. ילדי העברים, יש לו דעה שבעצם היא הרגישה שיש לו צרה. איך מיד שהוא נגע בבתיה, והייתה צריכה להתאר מהגול, מזה שהייתה עבירה. כן, צריכה להתאר. אז היא בעצם, וזה פגע בו, ואז הוא בכה. בכה, צריך להתאר מזה, היא תתגייר, היא עוד תתגייר. אחרי כן התגיירה, אבל בכל פנים בינתיים זה פגע בו, זה עשה לו צער. הצער הזה שנגעה בו בתיה, היא זכתה ומזה היא נתארה מהנגיעה במשה רבנו, ונתארה מזה. ולכן כתוב משה, לכאורה את הצעיק, היא אמרה כי מנמי משתיהו, מנמי משתיהו, אז צריך לקרוא לו משוי, לא נקרא לו משה, מנמי משתיהו, למה היא קרא לו משה? היא הביא אותו לבית, לבית של פרעה, אמר לו, קוראים לו משה, מה זה משה? מאיפה ידעת השם משה? מי זה, מה זה משה? אני כך רוצה לקרוא לו, אבל זה פרעה פה, זה בית המלוכה. משה, למה? כן, מה אם יש איתי הוא? היה צריך לקרוא לו משוי. משוי, כי היא משתה אותו. לא משה, כי הוא משה אותה. הוא בעצם, בזה שהיא נגעה בו, הרים אותה. היא הצילה אותו, אבל הוא בעצם הציל אותה. בעצם כבר הוא הציל אותה, ולעצם הוא הולך להיות משה לכולם. לכל אחד שיגע בו יהיה משה. הוא משה את כל מי שיגע בו, כל שיתחבר איתו. כבר לתאור תאור. אבל בעבור זה שהיא נגעה בו, שעדיין לא הייתה תאורה, שהיא לא הייתה מחוברת לעם ישראל כראוי, כן? אז היא הייתה צריכה, אז זה גרם לו צער, הצער הזה גרם לו לבכות, ואז היא עשתה, אמרה, הצער, זה סימן שזה מילדי עברים. הבכי הזה, שהיא בכה, היא הרגישה, זה בא בגלל שהוא נגע, מזה זה, הוא נפגע מזה, עד כדי כך כאלה דרגות קדושה יש לו, יש לו כזה צער, אבל זה ילדי עברים, שזה קדושה נוראית, זה ילדי עברים. זאת אומרת, העניין של, להתחבר לטהור, טהור, זה לא פשוט כאן, חובר לטהור טהור, חובר לטהור טהור, זה בתנאי שאדם באמת מתחבר איתו, מתחבר לטהור, מתחבר לקדושה של הטהור, מתחבר לדעת של הטהור, מתחבר לכל מה שיש במונח ובטהור, אז הטהור יכול להשפיע, יש להשפיע בו. על כל פנים, בהמשך כמובן שהוא משה רבנו לא יכולה לסבול את זה, והוא יצא לראות בסבלותם, ובמצער הזה הוא הולך, הוא מכה איש עברי, ויירש מצרי מכה איש עברי, אז הוא מכה בו, ואחרי כן הוא רואה שני אנשים עברים ניצים ביניהם, אז הוא מסמך לב, אז מיד, מה, הוא אומר לרשע, למה אתה קרח? קשה לו לסבול לראות יהודים בצער, קשה לו מאוד העניין הזה, מאוד קשה לו, כן? אז מילא הוא צריך להתרחק מהמקום, הוא צריך לברוח, בורח למדיין, ושם בעצם, כן, שם מכיר את ציפורה, ושם, אצל, משם הוא כבר ממשיך לראות הצון של מדיין, של יתרו, יתרו חותנו, ומגיע לה למדבר. במדבר, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה, פה מתחיל השליחות כבר, פה מתחילה השליחות, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה. בסנה שמתגלה אליו הקדוש ברוך הוא, יש ויכוח מאוד גדול, משה רבנו לא רוצה את השליחות הזאת בכלל, לא רוצה את השליחות מכמה טעמים, הוא יודע שזאת לא תהיה גאולה אחרונה, גאולה הראשונה לא תהיה, זה לא ייגמר התיקון, התיקון ביציאת מצרים לא ייגמר, גם שיצאו מצרים התיקון לא ייגמר, מכיוון שמה שאנחנו יודעים, אנחנו כבר יודעים את זה, אנחנו יודעים הרי שבני ישראל היו כמעט שוקעים בשער החמישים, בתומעה, הם היו שועים עוד קצת במצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותם מחיפזון, החיפזון הזה גמר שלא בירו את כל המצצות שהיו במצרים, ממילא היו צריכים, ממילא לא נגמרה הגאולה ונגרם החורבן מזה, עד כדי כך שאנחנו מחכים עדיין לגאולה הסופית. שנראית, למה זה נראה, הגאולה האחרונה שתבוא בעזרת השם בקרוב, זה נראה ארוך ארוך, מאוד ארוך כל הסיפור הזה, כיוון שהגאולה הראשונה היא לא הייתה נצחית, הגאולה האחרונה היא נצחית, כי בגלל שהיא נצחית, אז זה נראה מאוד מאוד ארוך וקשה. כיוון שהגאולה שצריכה לבוא, היא תהיה לגמרי סופית של כל הסיפור, לכן גם הסיפור לפני הגאולה נראה קשה וארוך מאוד. עד כדי כך שאת כולם בלבלו ואת כולם סיפחו פה, כל אחד, כל בית פה, אין בית שאין שם בלבולים, אין בית כזה שאין שם בלבולים. בית, בית תעבור, חייב להיות בלבולים. בית, כל אחד ברמה שלו, בבחינה שלו, כל בית נמצא שם בלבולים. כל בית נמצא שם סיפור, כל פעם שכל בית זה הפתקה אחרת, זה סיפור אחר. אין בית שרגוע שם, אין דבר כזה. זה מהקטנים הגדולים לא השאירו בית שאין שם סיפורים בלבולים. זה משהו שלא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה, וכיוון שהולכים לקראת גאולה סופית, אז את כולם תוכנים כאן. תוכנים את כולם, אחד אחד. נכון, יש כאלה שזה נראה יותר רגוע, הם יודעים לחסות את זה מאוד יפה, השם שם חלקם. האדם לא צריך לבוא להראות, רבותיי, אני בבעיה. כן, אין לי, אם אתה יכול לסדר בשקט, אשריך. אבל אם תיכנס לו שם בתוכו, תיכנס לעומק שם בתוך הסוגיה, תיכנס בפנים, אז תראה שבעצם מתמודד עם דברים לא קלים בכלל. יפה שהוא מאוד שהוא מראה את זה, מצייר את זה בצורה עדינה, שהכל בסדר, מצליח לצייר את זה. אבל תכלס, בפנים תיכנס לעומק, לעובי הקורה, אתה תראה, זה לא משנה מאיזה מגזר הוא, מאיזה חתך הוא, מאיזה רמה אינטלקטואלית הוא, מאיזה עדה הוא, מאיזה ציבור, את כולם מצליחים, הצליחו בלבד את כולם. כמובן שאין לא ראי זה כראי זה, כמובן שאין להשוות בסוגיה של פלוני לסוגיה של אלמוני, כל בית זה סוגיה אחרת, אבל כשרוצים לבלבל, זה לא משנה. לא משנה, גם אצבע קטנה יכול לבלבל, וגם אצבע קטנה אפשר גם לבלבל. גם אצבע קטנה אפשר לבלבל. כאב קטן באצבע קטנה גם יכול לבלבל בן אדם. לא צריך דווקא להביא לו דבר כבד על הראש. אפשר גם באצבע, כאב קטן באצבע קטנה גם יכול לבלבל בן אדם לגמרי. כן? גם כאב קטן באצבע קטנה יכול לקחת אדם מכל המוחים. מתחיל לחשוב, למה זה כואב? שאומר לכם, הוא נכנס לכל מיני סרטים בכאב הזה, ומגיע, מי יודע איפה יכול להגיע? לירח עם האצבע קטנה הוא יגיע. כן? יגיע כבר למקומות שהשם ישמור לנגן, מה אצבע קטנה. אז זה לא בעיה לבלבל בן אדם, לא בעיה לבלבל. כי מה זה סך הכל בן אדם? בן אדם בסך הכל זה קפיצים כאלה שאתה מותח אותם, וזהו, מתח את העצבים. נגמר הסיפור. אין לו יותר כוח לסבול את זה, נגמר הסיפור. זהו, עד כאן. תמתח. זה לא נשאר כבר קפיצים. אתה לוקח קפיץ, מותח אותו. מותח אותו. בסוף פתאום, מה זה קפיץ? אתה עושה, הוא חוזר לעצמו. יש לו אלסטיות, הקפיץ. אלסטיות. ברגע שהוא איבד את זה, הוא נהיה פלסטיות. במקום אלסטיות, נהיה פלסטיות. כן? כל שהיא אלסטיקה, נהיה פלסטיקה. כן? אז הוא איבד את הצמיגות שלו. הצמיגות זה האלסטיות שלו, זה הצמיגות שלו, זה הכוח שלו לחזור לעצמו. להתכווץ ולחזור לזה, זה נקרא אלסטיות. ברגע שמתחת את המילה, איבד את האלסטיות. גם הוא נמר הסיפור כבר. הוא נהיה סתם חד-חד ברזל, נמר הסיפור. האדם מעבירים אותו קצת יותר מהעצבים שהוא יכול לסבול, נגמר הסיפור. אז זה לא בעיה, אבל משמיים מעבירים כל אחד בדיוק עד הקצה שהוא יכול לסבול. עד הנקודה שלו, יותר מזה לא יעבירו, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לגמור אותנו חשלו. הוא לא הביא איתנו פה לשגע אותנו. הוא לא הוריד פה אנשים נשמות פה והחליט לשגע אותנו וזהו. מה ירוויח מזה? וזה בשביל זה ברא אותנו, בשביל זה הוריד את הנשמות שלנו פה, להראות לכם שאתם קפיצים, ומה יש לעניין? איך אני הופך קפיצים לברזלים? החוכמה להפוך ברזלים לקפיצים, אתה הופך לקפיצים לברזלים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה בכל הסיפור הזה? מה הוא רוצה סתם לצייר אותנו? מה הקדוש ברוך הוא? גם העונשים שהקדוש ברוך הוא נותן, זה בכלל לא נקמות, זה רק תיקונים בכלל. אז מה הקדוש ברוך הוא? לא נותן לנו אנשים שהם נקמות, אני אראה לך מה זה, אני אתנקם בך. זה הקדוש ברוך הוא דברים כאלה. כל האנשים שאנחנו מקבלים זה רק תיקונים על מה שעשינו בעבר, בהווה, כל החישובים וחשבונות, או שרוצים לגדל את האדם איזו צורה מסוימת, להוציא ממנו איזה משהו מסוים, והבהרנו את זה, שבעצם כל העוצמות של האדם שתמונות בו נמצאות בסיפור חיים שלו. אז או שרוצים לתקן לו את העבר או את ההווה, או להוציא ממנו איזה משהו ברור מסוים שהוא צריך לזכות. לבירור הזה הוא צריך לזכות, כמו שאמר אמור מדג'יקוב, מסביר שבעצם כל מה שבני ישראל עבדו בפרך במצרים, ועבדו קשה במצרים בפרך, עבדו קשה מאוד, הם בנו דברים שלא מובנים בשכל, איך הם בנו. כל הפירמידות זה נדרש תמיה, זה נדרש תמיה אחד גדול. מתמטיקאים, אנשים שמומחים למתמטיקה, של חישובים וחשבונות, שלומדים אליו איך לבנות פירמידה, כן, איך לחשב בדיוק את האבנים בצורה בזווית שלהם, אז מצמאים מאיך היה להם את החישובים האלה, הם מדויקים, צריך לזה זווית, ובדיוק זה, איזה מסה אתה שם בדיוק, ואיך, זה שלב אחד, החישוב המתמטיק של השפים המתמטיים של כל אבן ואבן שאתה מעלה עד למעלה, כי מדובר פה, ומעבר לזה המסות, מדובר במסות עצומות של אבנים גדולות מאוד, צריך להיות אותם לגבעים, ולא היה להם, לא היה להם מנופים פנימטיים, מנופים מדוריים, לא היה להם כאלה דברים בכלל. היום אתה רואה מנופים כאלה גדולים שיכולים להרים לך גם בניינים באוויר, כן? אז זה לא חוכמה, הוא יכול להרים לך מצד לצד גם כן טנקים ובניינים וגבעים שלא נתפסים בשכל. אבל אז לא היה להם את הדברים האלה. הם לא היה דור כזה מפותח כמו שהיום. לא היה להם מחשבים, לא היה להם אינטרנט, לא היה להם את הדברים האלה בכלל. לא יודע מה זה, לא היה להם, לא היה להם, לא היה להם מפותחים, לא היה להם בכלל אייפונים, לא היה להם את הדברים האלה בכלל. לא היה להם אייפון, לא יודע איך הם הסתדרו בלי אייפון, לא היה להם אייפון בכלל, הסתדרו בלי אייפון. הם זכו לי ניופים בלי אייפון, כן? אז הם זכו לי להיות עמוקים בתוך הניוף בלי אייפון, מעניין איך הם עשו את זה. אבל לא היה להם אייפון, לא היה להם את האייפון הזה, ולא היה להם את האינטרנט, והם שקעו בתומות של מצרים בלי אינטרנט, לא יודעים איך הם עשו את זה, מעניין. היה להם מומחים בכיוון אחר, הם הצליחו להגיע לזה מכיוון אחר, לתומות האלו, אבל גם לא היה להם מנופים, מנופים כאלה כמו שהם, אין להם, לא היה להם. לנו יש גם אינטרנט עם כל התומות שלו, וגם את המנופים להרים אותך שצריך מהתומות האלו. כן? אז יש את המנופים הגדולים והענקים האלו, מנופים של, של מסות עצומים, עצומות, שהוא נמצא שם, המנופאי שם גר למעלה בכלל, הוא גר שם, יש לו שם, מיטה אפילו לישון, הוא רוצה לנוח של המיטה שם למעלה, בגבעים שם, בגובה של 50 כפול, כמה זה? 50 קומות, כפול 3 מטר, זה 150 מטר, 200 מטר, יש לו גבעי, כל מיני גבעים כאלה, יש גם 80 קומות, יש גם 250 מטר גם כן, 300 מטר, גבעים כאלה שלא נתפסים, כן, גבעים כאלה שם, יש לו סולם, הוא עולה עם מעלית, הוא מגיע לשם, הוא גר שם בכלל, הוא גר, מה, כל פעם ירד למטה, אז זה את הכל, כל מה שצריך, שירותים, צרכים, הכל יש לו שם, מה שהוא צריך, הוא לא יכול כל פעם לרדת, אם הוא רוצה לשתות כוס קפה, הוא צריך לרדת למעלה, לרדת למטה, הוא יושב לגן, אנחנו שותים קפה, נשאים, ברוך אתה, אדוני, אין מלך, עולם שהכל ימין, לא. אז יש לה, המנופים האלו הגדולים, שהם, כן, האלה מנופים כאלו, והאלה מנופים כאלו.
אז באמת כולם תמאים, איך הם הצליחו? מה סך הכל גלגלות היו להם גלגלות? בגלגלות האלו זה מערכת גלגלות שאתה מעביר מצד לצד, כן? מעביר לצד אבנים ומסות כאלו, איזה חבלים היו. חבלים נפלים בנעמים, איזה חבלים גדולים היו צריכים. גם חבלים גם כן מסיביים מאוד, כן, בשביל הגלגלות האלו. וכמובן בתוך כל המהלך הזה גם נפלו עליהם הרבה אבנים, על הידיים ועליהם, היו קטועי ידיים ורגליים, כיוון שנפלו עליהם אבנים. היו קטועי ידיים ורגליים. אז אומר אדמו"ר מדז'יקוב, כל מה שהם היו, סבלו כל כך קשה, והיו שבורים ורצוצים, ועד בצורה כזאת קשה, זה רק בכדי שיוכלו להמשיך פה נשמות כאלו גבוהות שיעמדו בהר סיני. בשביל להמשיך כאלה נשמות גבוהות שיעמדו בהר סיני, היה צריך לשבור אותם לחתיכות. לפרק אותם, לפרק אותם פיזית, ואנחנו נראה שגם בהמשך נראה גם שנפשית רצו לשבור אותם, זה כבר הקדוש ברוך הוא לא נתן. הקדוש ברוך הוא לא נתן לשבור אותם נפשית. פיזית עוד אפשר, כן? פיזית זה חלק מהעבודה בפרך, שהם שבורים מאוד, כן, רצוצים מאוד. כל זה להמשיך, כדי להמשיך נשמות כאלו גבוהות. נשמות כאלו גבוהות, שעמדו בהר סיני, הם צריכים היה ממש להכניע אותם. לפעמים אדם עובר כל מסלולים כאלה מוזרים, והוא לא אומר, למה אני צריך לבוא כזה מסלול? והוא לא יודע מי יודע איזה צדיק, אתה צריך לזכות שיהיה לך איזה ילד צדיק, עד אחד צדיק כזה, שיעמוד לך לדורות, לנצח, אז אתה צריך, מעביר אותך כזה מסלול חטאים, והוא שואל, למה אני צריך לסבול את זה? למה אני צריך להיות בסיפור כזה? אתה, אם היית יודע, אם היו מראים לך, מה רוצים להוציא ממך, אז היית שותק, אבל לא מראים לאדם כלום, לא מראים לו כלום, ואז הוא נשאר עם השאלות. אבל אם נלך בתמימות, אז הוא יזכה לכל מה שרוצים להביא דרכו. לכל מה שרוצים להמשיך דרכו. או אולי איזה מפעל של חסד שרוצים להביא דרכך, איזו ישועה גדולה עם ישראל, או זה עניין פרטי מסוים שרוצים להמשיך דרכך. ודרך זה, אבל מה? כל זה דווקא יש, עדי שמכניעים את האדם. שמכניעים אותו הכנעה אחרי הכנעה, אז אפשר להוציא בו משהו שאי אפשר להוציא בצורה אחרת. כי אנחנו מלאים גאווה. והעוצמות נמצאות בתוך השפלות שם בעומק, בעומק, בתוך השפלות בעומק נמצאות כל מיני עוצמות גדולות מאוד, שמכניעים את האדם, אז מוציאים את העוצמות האלו. אז הם היו צריכים לעבור דברים קשים ביותר למצרים. ובכל הסיפור הזה, משה רבנו ודאי לא יכול לסבול לראות את הדברים האלה. אבל לומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? איך אני אגל אותם? הם לא ישמעו לי. אבל מה, אני יודע שהם גם לא ישמעו. תכף נראה מה הקדוש ברוך הוא עונה לו על זה. וגם לא, הוא אמר, גם לא ראוי. אני לא ראוי לכל הסיפור הזה, אני לא ראוי. למה אתה בא אליי דווקא? הקדוש ברוך הוא צריך 7 ימים שבוע שלם לשכנע אותו, לשכנע אותו, ולא עזר, הוא לא משתכנע, הוא אומר, אני לא ראוי. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה מה שאני צריך, אני צריך אחד שלא ראוי. מה אתה חושב? אני צריך אחד שיגיד, אני בא, יבוא לך, אני אגיד לו, שמע, אתה צריך לגאול את עם ישראל. הוא יגיד, באמת, חשבתי על זה, משהו, הייתי, גם ידעתי שאני צריך ראוי לזה. חשבתי על זה. זה מה שאני צריך? אני צריך אחד שראוי? שיגיד, שחשוב שהוא ראוי? הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך אחד שיאמין שיודע שהוא לא ראוי. ואני אומר, אני אגיד לו, שמע, אתה הולך להיות הגואל. הקדוש ברוך הוא יבוא למישהו, יגיד, אתה הולך להיות הגואל. הוא אומר, זה ידעתי שזה יהיה. הייתי בטוח שאני אהיה הגואל. זה אחד כזה אני צריך? אני צריך אחד שיגיד שאני לא ראוי, בטוח שהוא לא ראוי, אחד כזה דווקא, אז אחד כזה, אני בטוח ש... לזה חיכיתי, לאחד כזה שאומר שאני לא ראוי, שהגיע הזמן, עכשיו, אתה לא ראוי, אותך אני צריך. משה רבנו היה קשה לו, כי הוא יודע שאני צריך לעבור כזאת שליחות קשה, וגם להיות מתוסכל עוד בהמשך, כמו שאנחנו נהיה בהמשך שמאוד מתוסכל, אבל בעיקר, מה שמפריע לו, שיש פה בעיה קשה, הם לא יאמינו לי. מה זה? מה פירוש לא יאמינו לי? למה שלא יאמינו לך? אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע שהם לא יאמינו לי. יש פה בעיה. יש פה בעיה, אבל קודם כל הוא אמר לקדוש ברוך הוא, באיזה שם אני מגיע אליהם. אני איזה שם אני מגיע אליהם, אז הקדוש ברוך הוא מגלה לו, ישנו שם מסוים שאיתו אתה תלך, השם הזה יעזור לך. השם הקדוש הזה, תגיד להם. ואומר משה, מה אני אגיד להם? ואמרו לי, מה שמו? באיזה שם אני בא אליהם? מה שמו? מה אומר עליהם? מי שלח אותי? ואומר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ואומר, קודם תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. תבוא אליהם השם הקדוש, אהיה. אהיה שם קדוש כזה שאני הולך להיות, שאתם הולכים להיות, שאתם הולכים לזכות, אהיה אשר אהיה. שם הקדוש הזה, שם שרמוז בכל עניין של תשובה וכל עניין של גאולה, השם הקדוש הזה הולך להיות, כן, תגיד להם את השם הקדוש הזה. אלא מה שאומר היהודי הקדוש, מה זה אהיה אשר אהיה? יהודי הקדוש אומר, אהיה אשר אהיה. אם אדם אומר, אני אהיה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אהיה איתך. אם אתה אומר, אני אהיה, כן, אני אהיה, אני אצליח, אני אצליח, אני אצליח, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה איתך. זה מה שראינו שוב, שראינו כששורים קודמים, שכל העבודה של הבעל דבר, כשעת צרה, זה רק לקחת אותה, אתה אני אהיה, זה אני אצליח. אלא מה אומר לו? לא יצא ממך כלום. זהו בטוח, ממך כבר לא יצא כלום. למה? לא תצליח. אני אביא לך ראיות והוכחות, ממך לא יצא כלום. הסיפור שלך כזה קשה, אין פתרון לעניין. אין איזה בעיה בלי פתרון. וגם אם יש פתרון, במסגרת התנאים שתנו לך, זה לא, לא מציאותי. אז בקיצור, זה לא מעסיק כל הסיפור הזה. ואם אמרת הכל אומר, אני אהיה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אהיה איתך. אני חייב להמשיך לך את הישועה. רק מה, על זה הולך, זה הבא דבר. במקום שיבוא להילחם איתנו, יחטיש אותנו בלימוד תורה ובתפילה, בשמירת עיניים, בשמירת הפה, בשמירת הברית, במחשבות לא טובות, בסבלנות בבית, באריכות אפיים. במקום שיפגע לנו בכל הדברים האלו, ובמקום זה הפוך. הוא אומר, מחל לא יצא כלום, פוגע לנו במורל, פוגע לנו במצב רוח, פוגע לנו בכל המוטיבציה, בכל הרוח, נגמר הסיפור. ואין לך שלא להתפלל ולא ללמוד, ואין סמנות לאף אחד, ונגמר הסיפור, הוא פגע בכל, נגמר את כל הסיפור. זה האמנות שלו, ככה הוא עובד, מאוד פשוט. פוגע לך בנקודה ונגמר הסיפור. כל העבודה שלנו זה שלא לתת לו לפגוע בנקודה. זה כל העבודה שלנו, זה העבודה של הצדיק, זה העבודה של רבנו, זה העבודה של נתן, זה העבודה של צדיקים, לתת לנו עצות איך שלא יצליח לפגוע בנקודה, שלנטרל את העניין שלו שיפגע בנקודה. כי שם הפגיעה, ברגע שהפגיעה ישירה בנקודה של מורל, של מוטיבציה, של הרוח, נגמר הסיפור, אין אדם חשק לכלום. אין, הוא פתאום נתפס, כמה פעמים אני צריך לשמוע מאנשים, לא יודע מה קרה לי היום, לא היה לי כוח לקום המיטה, לא היה לי כוח לקום המיטה. הוא מקום מקום שבע, הוא קם ב-12 בצהריים, הוא מודק אם בכלל יש עוד אפשרות לנוח עוד קצת, עוד קצת לנוח, אולי לא סבתי שינה. למה? כי אין מי שינה גם לקום. אין מי שינה לקום, הכל נראה לו כבד, כבד, יושב עליו הרים, הרים, הרים של בעיות, גבעות של בלבולים, ערים של בלבולים וגבעות ביחד. הכל בקיצור, כל זה יושב עליו, על הראש שלו. אפילו ראש ממשלה לא יושב על כזה דבר על הראש. גם ראש ממשלה, יש לו משהו כבד כבד על הראש, אבל יש לו את הממשלה, זה הכל. ולא יש לו את הממשלה. יש לו ממשלה של ממשלה של ממשלה, יש לו משהו כבד כזה שבכלל אי אפשר להבין אותו בכלל. יש לו את כל הקוסמוס, הכל יושב על הראש, לא רק ממשלה. ממשלה, מדינה, קוסמוס, כל הבריאה כולה, הכל יושב על הראש. הוא אומר, כזה דבר, אני לא יכול לקום, אין לי כוח, לא נראה לי שאני יכול לקום. אני לא יכול לקום, עזוב. נתנו לי תפקיד קשה מאוד. אז מה יגיד ראש הממשלה מסכן שכל יום הוא יושב עליו כאלה דברים כיודעים על הראש? אז מה? אז הוא אומר, לא יכול לקום, נגמר הסיפור. זה כל הנקודה, זה לא, זה המוח הוא מנוף. שאלה איך, יש רוח לאדם, יש לו כוח לכל הפרויקטים שלו, לכל מה שצריך לבצע, לכל המשימות יש לו כוח. אבל שאין רוח, אין כוח אפילו להרים זבוב. אין כוח אפילו להרים גפרור, אין כוח. שאין רוח, אין כוח לכלום. כלום. הכל נראה לא מיותר, לא מעשי, אין חשק לכלום. שאין רוח, עזוב אותי, תנפשי, לעזוב אותי נפשי, לא יצא משום דבר, לא, כלום. אין לי שום תכלית בבריאה הזאת בכלל. אין לי תכלית בבריאה, אין לי תפקיד, התפקיד שאני אין, לא אוכל לבצע פה כלום. זה העבודה של לבעל דבר, פה הפגיעה שלו. ומשה רבנו יודע, הוא צריך עכשיו לבוא אליהם, מה הוא יבוא אליהם? אז הוא אומר להם, יהיה אשר יהיה, תבוא עם זה, תגיד אם אתה תהיה, אז הקדוש ברוך הוא אני אהיה, כי סך הכל לבוא לאנשים שעבדו בפרך כל כך הרבה שנים, 210 שנים עובדים בפרך, רדו שנים, כי מנין רדו, 210 שנים עובדים בפרך, כן, מתוך 400 ירד 190 שנה, זה שהתחיל החשבון, יצא 210 שנים, זה לפחות 7-8 דורות, 7-8 דורות, 7-8 דורות, זה סיפור כזה, זאת אומרת, הוא ראה את אבא שלו עובד בפרך, סבא שלו היה בפרך, סבא של סבא שלו עובד בפרך, סבא של סבא של אבא שלו עובד בפרך, זאת אומרת, דורות, דורות, כן, אומרים, מראים לו, אם מראים לו, לא יצויה שמראים לו תמונות, איך נראה סבא של סבא שלו, או סבא של סבא סבא שלו, כולם נראים עובדי פרך, זאת אומרת, הוא נולד לתוך עבדות, הוא הראה שהוא פתח את העיניים, הוא ידע, לא, אוספים, בונים, לוקחים לבנים, בונים. זה היה מה שהוא ידע, עד הערב בונים, זה מה שהוא ידע. לא ידע משהו אחר, אתה בא להגיד להם כלשים כאלה עכשיו גאולה? מי ישמע אותך בכלל? הוא אמר, לא ישמעו אותי. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תגיד להם, יהיה אשר יהיה, ישמעו אותך. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, אני מבין. אבל יש לי עוד בעיה אחת, יש לי עוד בעיה. יהיה להם מאוד קשה לשמוע, יהיה להם קשה לשמוע, ואני, מה אני אעשה? הם לא יאמינו לי. לא, יהיה להם קשה להאמין. לא ישמעו בקולי, כי הם לא נראה לך השם. וכבר פה נוצרה בעיה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואומר אליו השם, מה זה בידיך, מה זה בידיך, ואומר מטה, ואומר השליחו ארצה, והשליחו ארצה, ואיל נחש, ואין עצמו שם פניו. מה קרה פה, מה קרה? אומר רשי כאן, ואיל נחש, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תיקח את המטה, יש מטה בידך, תזרוק את המטה לארץ, תשליך אותו ארצה, תזרוק אותו ארצה, ונפח לנפח לנחש. ואחרי כן אומר לו, ואמר השם על משה, שלח ידך ואחוז בזנבו, ואשלח ידו ויחזק בו, וילמטה בכפו. ואתה רואה, אופ, תראה מה זה, זה פתאום זה, ממטה זה נהיה נחש, מנחש נהיה בחזרה מטה. איפה אחזת בזנב? אומר רשי, למה דחף כאן נחש? אומר רשי הקדוש, רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל, ואומרו לו, לא יאמינו לי, ותפס למותו של נחש. משה רבנו, עכשיו הקדוש ברוך אומר, תשמע, אתה נכשלת במשהו רציני, אתה הזכרת פה עניין של שון הרע, אתה אמרת שהם לא יאמינו, דיברת עם שון הרע, אז אני אשלח לך נחש כעת, תראה מה זה נחש, תראה, תתנתר, תשחק עם נחש, הנחש יש לו שון הרע, אבל מה משה רבנו השם? מה הוא סך הכל, סך הכל מה משה רבנו עשה? סך הכל שאל, תוסלח לי, מה לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אעשה שליחות? אני לא רציתי, לא רוצה את זה, הכרחת אותי, אז בוא נהיה מעשים עכשיו, בוא נהיה פרקטים, תהיה פה בעיה, הם לא יאמינו, איזה שם לבוא, שם הזה, הבנתי, אבל לא יאמינו לי מה שם, אז לא יאמינו לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יאמינו לך? דיברת על שון הרע. אז מה זה דיבר על שון הרע? אתה רוצה לברר סך הכל מה האפקט של הדברים? איזה שון הרע יש פה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תקשיב טוב. אתה רוצה לדעת מה הפתרון? קח את המטה. אומר רבי נתן, מה זה המטה? המטה הזה זה מטה הבחירה. בין טוב לרע. יש מעל כל אחד מאיתנו, יש בחירה. תשליך את המטה, זרוק אותו. אתה תראה שאם אתה משליך את המטה, זה נהיה נחש. מתעורר הנחש הקדמוני. כל הרע מתעורר. כל הרע מתעורר. כל הרע. כל הרע אומר, זו הכזו שבעצם, מה זה הנחש הזה? איך שהוא זרק, השליך את המטה, נהיה הנחש הקדמונית, הוא רואה את הסמך ממורה, הוא רואה את הסמך ממורה, אז לכן הוא נס, הוא לא רצה להסתכל לפנים שלו. משה רבנו, מה פתאום, משה רבנו מפחד מנחשים? ואין את מפניו. בדיוק משה רבנו שפחש מנחשים, היה מדבר שם, נחש ושרף והקרב, פתאום הוא רואה נחש ומפחד, זה הבעיה שלו. אנחנו מחפש איפה להתחבות מהנחש, זה הבעיה שלו. משה רבנו בועט מנחשים, אבל הוא רואה את הסמך מם, אז הוא לא רצה להסתכל לפנים שלו. לא רואה זה, לכן, זה הנחש הקדמוני, אז הוא ברח לפניו, לא רוצה להסתכל לפנים. אבל כל פנים, אומר פה רבי נתן, שברגע שהוא ראה נחש, את הנחש אומר לקדוש ברוך הוא, שלה תפוס בזנב. מה זה תפוס בזנב שלו? ויחוז בזנבו, אומר רבי נתן, אתה תפוס לו בנקודה, יש את הראש ויש את הזנב, זנב זה מקום הכי נמוך, הכי ירוד. תראה, תפוס נקודה הכי ירודה. אתה רואה יהודי, אתה רואה אדם נפול וירוד, ששליחו אותו ארצה, יש לו ודאי איזה נקודה אחת, נשאר לו איזה נקודה בכל המצב שלו, נשאר לו איזה נקודה, יש לו איזה נקודת זכות, יש לו איזה משהו, למרות הכל, יש לו איזה זכות, זה נראה הכל אפוף, אשן, שחור, סמיך, מצב קשה, יש שם איזה נקודה, הנקודה תפוס שם, זה יתהפך. איך זה יתהפך? איך זה יכול להתהפך? תפוס זה יתהפך, איך? הנקודה הזאת היא יכולה להפוך את הכל. זה הסוד של עם ישראל, נקודה אחת יכולה להפוך את הכל. ברגע אחד הכל יתהפך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, תדע לך, עם ישראל זה סוד, זה סוד של כל הבריאה כולה. אבל זה לא יאמינו לי, זה מה שאומר. רבי נתן הסביר לנו את העניין הזה, שפעם אחת הוא ממש אמר לרבי נתן, אני כל כך מאמין בעם ישראל, שאפילו אם אדם יספרו על מישהו, שאמר דברים לא טובים, אני לא מאמין. הוא לא יכול שאמר דברים לא טובים. אבל אם אתה שומע אותו בעצמו, שהוא מתאר איך הוא מדבר. תאר איך הוא מדבר. אז אני גם כן לא אאמין. מה אני לא אאמין? אני שומע אותו. אני לא מאמין שזה הוא. אלא בלבלו אותו. זה לא הוא בעצמו. באמת זה לא הוא. זה לא הוא באמת. בלבלו אותו. אני לא מאמין שזה הוא באמת. אומר אתה, אני לא מאמין שזה באמת. זה מה שאומר כאן. אומר כאן רבי, בביאור כאן, הקדוש ברוך הוא אומר משה רבנו, תפוס בזנב. יש נקודה אחת? יש נקודה אחת, זה הכל. אפילו עם הנקודה, אפילו הוא אומר עצמו שהוא לא מאמין בכלום, לא מאמין חף שלום, אין לו אמונה, שיגיד מה שהוא רוצה, אל תאמין לו. אל תאמין לו, יש נקודה אחת, גמרנו, זהו. עם הנקודה אפשר להפוך אותו. אפילו שאומר שהוא לא מאמין ולא רוצה להאמין, ולא בכלל לא מאמין לך, לא מכיר כלום, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו, אל תאמין לו בכלל, הוא לא יודע מה שהוא רוצה בכלל. אומר שהוא לא מאמין, זה שטויות. יש לו נקודה אחת, אפשר להפוך אותו. עם הנקודה, זה סוד של כל הגאולה. שנקודה אחת, הופך אותו לגמרי. אומר שהוא לא מאמין, במה אתה לא מאמין? אומר שהוא, זה לא נראה לו הסיפור של מה שכתוב כאן, משה רבנו, יוסף הצדיק, לא נראים לו הדברים. הוא לא נראים לו, לא נראה לו כל העניין הזה. מה כן נראה לך? מה כן נראה לך? אתה למדת את הדברים? לא למד, אז מה אתה? לא נראה לו, לא מאמין. זה נראה אבסורד שבאבסורד עם כל הסיפור הזה. הוא אומר שהוא לא מאמין, אתה למדת פעם את הדברים? אתה תראה לך שאתה בא לפיזיקה, אתה בא לאוניברסיטה, בא לחוג לפיזיקה, אתה אומר לפרופסור, תשמע, אתה למד קוונטים, אני לא מאמין לך. מה לא מאמין? אתה למדת? אתה אומר, לא נראה לי. לא נראה לי, כל יש הקוונטים, לא נראה לי בכלל. אתה למדת פעם את זה? לא, אבל לא נראה. יצחקו ממך פשוט, תגיד לך יופי, אתה גם משוגע עם חותמת, אתה מבין? לא רק בור, גם משוגע. לא רק שאתה בור, אתה גם לא נורמלי, אתה מבין? מילא, תשתוק, פחות נחשיב אותך קצת לחכם. לא למדת קוונטים, אתה קצת חכם. לך לדע איזה IQ יש לך. אתה גם מלחיס שלום, שאני מאמין, כופר תורת הקוונטים. הוא כופר תורת הקוונטים. למדת פעם את זה? לא, אני כופר בזה. זה לא נראה לי, לא סימפטי כל העניין של הקוונטים. זה לא סימפתיה, קוונטים זה לא נראה לי סימפתי כל העניין הזה. זה כל מיני אנרגיות קופצות שם, בור וזה, כל מיני דברים לא נתפס לי, לא נראה לי כל העניין. זה נראה לי, לא. למדת פעם את הדברים? אומר, לא נראה, מה לא נראה לך? קדוש ברוך הוא, ועם ישראל, ויש תורה, ויש מצוות, ויש בורא עולם. זה לא נראה לי כל, מה לא נראה לך? למדת את הדברים? לא נראה, לא למדתי, אבל לא נראה לי. אתה מבין את זה? זה פשוט הפגנה של טיפשות ברמות. ואנחנו לא תופסים את הנקודה אפילו. אז לכן אומר רבי נתן, אפילו אם להגיד שהוא לא מאמין, זה סתם הוא אומר, זה כל שטויות, שאיך הוא יכול להגיד? הוא גם נסה להסביר לך למה הוא לא מאמין. מסביר לך למה הוא לא צריך ללמוד תורת הקוונטים בשביל לפרוח בתורת הקוונטים. זה ממש נפלא. מסביר לך למה לא צריך ללמוד פיזיקה, להגיד לך שפיזיקה זה שטויות. ממש נפלא. למדת פעם את הדברים, למדת פעם מה כתוב בחז"ל, מה קיבלנו, מה היה בדיוק, מה ההיסטוריה, איך הדברים מתחברים, למדת מה אתה בכלל עושה פה, מי אתה, מה התשובה שלך, לא למדתי, לא, רק אומר לא נראה לי כל הסיפור, למה? כי זה יחייב אותו, אז זה לא נראה, זה לא סימפטי כל העניין הזה, זה מחייב מאוד, ירדו פה, הנשמה פה ירדה בשביל תיקון, לקח וכך שנים ולתקן, לקיים מה שצריך לקיים, ואחרי כן נותנים דרך נראה לכל, זה לא נראה סימפטי כל העניין הזה, לחיות רגיל וזהו, לא נראה לי כל הסיפור. אז מילא, אפילו אומר לו פה, אפילו תצרוק אותו, תשליך אותו, נהיה נחש, אל תבעל. זה נחש, נפסד, הנחש. יש נקודה, יש שם, זה נפסד נקודה אחת, אומר רבי נתן, שיתהפך את צמחת המתן נחש, תמצא אליהם זכות. מה זה הזכות? יש נקודה אחת, זהו זה, עם הנקודה הזאת אני עושה את הכל. אפילו שהוא מכריז על עצמו שאין פה כלום ולא רוצה להאמין כלום, אבל צדקה הוא פתאום נותן צדקה לעני, זהו מספיק. פתאום הוא עושה איזה חסד. פתאום מגיע יום כיפור, פתאום הוא הולך לבית הכנסת, או שהוא פתאום צם. למה הוא צם? הוא לא יודע למה הוא צם בכלל. הוא אומר, לא רוצה בכלל לשמוע, לא רוצים שם הבית זה לשמוע קידוש. היא אומרת שלא רוצה לשמוע קידוש, אומרת לבעלה, לא רוצה לשמוע קידוש. מסכן, רוצה לחזור בתשובה. היא אומרת לה שהיא לא רוצה בכלל לשמוע קידוש בבית הזה. כלום היא לא רוצה. הבן שלה הביא פורי פרי הגפן, סתם בריקת פורי הגפן בראש שנה. היא אומרת, פה לא יגידו קידוש, אבל סתם בוא פה הגפן בלי קידוש, לא יגידו פה קידוש. היא לא מבינה בכלל מה היא אומרת, לא, פה לא יהיה קידוש. מגיע יום כיפור, היא צמה. למה צמה? היא אומרת, זה מנהג. איזה מנהג? מנהג לצום. יש מנהג לאכול, מנהג לצום. מנהג לעשות על אש, מנהג לטייל, מנהג לאכול איזה אוכל מסוים, מנהג לצום, איזה מנהג, ועוד לא סתם צום. צום של 26 שעות, 24 שעות, ותוספת לפני ואחרי, איזה מנהג, נכנסים למיטה, לא אוכלים כל 26 שעות, זה מנהג, איזה מנהג, מנהג של משוגעים, איזה מנהג זה. אלא מה? יש שם נקודה, עם הנקודה דופקים את הכל. אמרת, תגיד לי איזה מנהג, שהגיע עם כיפור שלנו, תגיד לי, אשתך צמה, לא רק אמא שלה, גם כן, הם צמים כל המשפחה, אמרת, הם נורמליים? מה יש להם מזה? הוא אומר, זה מנהג ששנים, אם אפשר לעזור אותו, זה מנהג מזוכיסטי דרך אגב, זה מנהג שאנשים לא נורמליים, לא, זה נורמלי מאוד, זה עם ישראל, זה סוד של עם ישראל, זה היהדות, זה הסוד, שכמה שבלבלו אותם נשארה הנקודה, אי אפשר לקחת אותם, זה הנקודה הזאת, שבעצם אומר לו רבי נתן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אל תיבהל, אם לא יאמינו לך, יגידו שלא מאמין, אל תתבלבל מזה, אתה צודק, אתה שואל פרקטי, שאלת יפה, לא יאמינו, מזה גם אל תתבלבל, אפילו שלא יאמינו, תמשיך, אתה תגיד להם שלך וזה יפעל, ותמשיך הלאה וזה יפעל, כי זה עם ישראל. על כל פנים, בכל ההמשך כאן, זה לא פשוט בכלל, כי אחרי זה בא השלב הכי הכי קשה של כל הסיפור, מכיוון שההמשך פה היה מאוד קשה. משה רבנו נאלץ עם ללכת, לגשת לאהרון, לגשת עם אהרון לפרעה, ומכל הסיפור הזה הם מסבכים ומסתבך כל העסק, השוטרים, וכל העסק מסתבך, פרעה מתרגז, מה אתם רוצים, תפסיקו להפריע להם, הם צריכים לבנות פה ערי מסכנות, יש להם עבודה, מפסיק להפריע להם, גאולה, לא גאולה, עד בבלות המוח, תנו להם לעבוד. ומשה רבנו לא יודע מה לעשות, מכיוון שעכשיו הם שומעים שיש גזירה מאוד מאוד קשה. ויצר פרעה, ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפו לתת תבן לעם ללבון הלבנים, כתמול שלשום, הם ילכו וקוששו להם תבן. ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים כמו שלשום, תשימו עליהם, לא תגרו ממנו. כי נרפים על כן הם צועקים למור, אלך נזבחה אלוקנו. תכבד העבודה על האנשים, ויעשו ובל ישעו בדברי שקר. פרעה מתרגז. אתם מפריעים לי לכל המהלך שלי, פרעה כבר רואה קדימה. לפרעה יש יועצים, פרעה זה לא, תבינו רבותיי, פרעה זה חרטומים, פרעה זה מחשפים, פרעה זה מערכת שלמה משומנת היטב היטב, פרעה זה כל מצרים סגורה היטב, הם רואים קדימה את השלבים, כבר מוטטים לו, כבר כל נורות האדומות מוטטות שם, הולך להיות פה בלגן, צצן תקתקת פה, מתחיל פיות, מה שפחדנו הולך להיות, כן, השלחנו ליור, עשינו כך וכך, התנהלנו מה שעשינו, לא עוזר, מתחילה להיווצר פה בעיה, הוא כבר רואה קדימה, הוא מתחיל לעצור, ואז הוא אומר, תכבד העבודה, תכבד העבודה, מה קרה? מה זה תכבד העבודה? בדיוק אותה מתכונת לבנים יתנו, אותה מתכונת לבנים, מה שנתתם, יתנו אותה באותו דבר עדיין. כמה 10 נפשות אתם? יש בבית 10 נפשות, צריכים להביא 20 לבנים כל יום. 20 לבנים כל יום. 20 לבנים כל יום, או 200 לבנים, כי תלוי לפי איך זה בדיוק עובד, כל מיני שיטות, איזה לבנה קטנה, לבנה גדולה. 200 לבנים תביאו, 20 נפשות, 10 נפשות, 200 לבנים תביאו. לא, 8 נפשות, 160 לבנים. לא הרבה. אותו המתכונת לבנים בדיוק. רק מה הנקודה? אני לא צריך, פרעה לא צריך שיבנו את זה יותר בקצב יותר מהיר, אין לו שום בעיה. תמשיכו בקצב הנוכחי. רק דבר אחד. תבן לא תקבלו. תבן, חומר ללווים לא תקבלו. אתם תלכו לעשות בכל מצרים, תסתובבו בחצרות, תחפשו כל פינה, אולי שם תבן, אולי שם תבן, תחפשו, תסתובבו, תיכנסו, כל מהבוקר עד הלילה, אתם והמשפחה והילדים תסתובבו ותקבלו ביזיונות והשפלות מהמצרים בכל פינה, ויקו בכם, המצרים יקו בהם, וביזו אותם, וישפילו אותם, והם צריכים לאסוף את אותם מתכונות לבנים. אבל אין חומר ללווים. וזה היה קשה מאוד. כל המטרה של משה ושל פרעה, דבר אחד, לשבור אותם. לפגוע במורל, זה כל הסיפור שלו. לשבור אותם מורלית. אתה משה רבנו תבוא לגאול אותם? יש לי, אתה תלך משהו מהלך שלך, אני מהלך שלי, אבל הנקודה שלנו בעצם בכל המהלך, מה שרבי נתן כאן מדגיש, תכבד העבודה. מה זה תכבד העבודה? תכבד העבודה לאנשים ויעשו בדברי שקר. אומר רבי נתן, זה מהלך קבוע, ושיטתי ועקרוני בכל הסיפור של עבודת השם. איפה שאדם מתחיל להתעורר, בעבודת השם מחדש, תכבד העבודה. מיד מיד מתקעקעים עליו יצרה, איפה שמחליט, אני מחליט, התחלה חדשה, מגיע שאוהבים, אני מחליט, אני רוצה להיות יותר רציני, הבנתי את הנקודה, עוד מעט נדבר על ימי שאוהבים, נראה מה דורשים מאיתנו, מגיע ימי שאוהבים, אני הולך משהו חדש, אני הולך עם כוחות, אני הבנתי את הנקודה, אני בא עם רצונות, איך שמחליט את ההחלטה הזאת, מיד עשית הרחקה, מיד. מה? מתחילים להפריע לו מכל מיני כיוונים, בלבולים, מכאן, מכאן, יש להם כל מיני אפשרויות, פרנסה, שלום בית, שכנים, ילדים, מה קרה? מה קרה? אני לתומי חשבתי שרק אני אכריז שאני רוצה, מיד שימו לי שטיח אדום, חצוצרות בדרכים, כולם, הגיע הזמן, חיכינו לך, טו 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 טו, איזה יופי, כמו זה מקבל טו 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 באוזניים, בכיוונים, מאחורה, תיזהר לך, תקבל מכות, אוי ובואי לך, לך לישון, מה קרה, מה סך הכל רציתי, קצת התחזקתי בלימוד תורה, קצת התחזקתי בתפילה, קצת שמירת עיניים, מה? נראה לך מה זה, אז רגע, מה רצים, אני לא מבין, הבית הים סעין לו, איזה מין סיוע זה, איזה מין זה בלבולים, הבית הים בלבלין אותו, מה זה, מה זה עושה אינו, אתה צודק, זה חלק מהסיפור, הבלבולים האלו נועדו בשביל לזכות אותך, לזכך אותך, לזכך אותנו, אבל איך זה נעשה כל זה, זה צריך לימוד, זה צריך לימוד שאדם קודם כל ידע איך זה עובד העניין הזה. תכבד העבודה, קודם כל תכבד העבודה. תכבד העבודה, כל מה שעבר על ישראל, אומר רבי נתן, כל מה שעבר על ישראל, ביציאת מצרים, וקבעת התורה, ואחר כך כל המלחמות לכבוש ארץ ישראל, וכל מה שעבר עלינו אחר כך, הכל כאשר לכל עובר על כל אדם. כל אדם שרוצה לזכות חיי העולם, שבהכרח שיעבור עליו כמה מיני מלחמות, בלי שיעור. בכל עת שרוצה להתעורר, כל פעם שרוצה להתחזק בעוד השם, מתגברים בכל פעם יותר, בפרט בהתחלה. כל פעם שמתחיל, מיד הם קמים עליו. מיד עטיש אותו. מיד נכנס לו בראש, מחשבות, קושיות, שאלות, למה, מאיפה, ועוד כל מיני סיבות. פתאום אנשים מזכרים, רגע, אתה חייב לי ככה, רגע, אני רוצה ככה, פתאום זה, מה קרה, שר הכל מה? צעת החלטתי שאני רוצה כתה, אני לא אמרתי שאני הולך להיות צדיק, לא אמרתי שאני הולך להיות דול הדור, לא אמרתי שאני הולך צדיק סוד עולם, שר הכל קצת לתגבר את העניינים, תיזהר, מיד הם קמים, אז מה, לא, אז מה פה, לא, זה בא, רבי נתן, אני מסביר לנו איך זה עובד. כמו שהיה ביציאת מצרים, שתכף שבא משה אל פרעה להוציא את ישראל, התגרה בהם יותר ואמר, תכבד העבודה, כי עשית רעך, שרואה שבא צדיק אמיתי, שהוא בחיית משה ורוצה להוציא אישה ישראלי מגלות נפשו, הוא מתגרה, הוא מתגבר עליו יותר ויותר, מכביד עליו לעולם הזה, לתעבוד, הפרנסה, כל מיני סיפורים, כל מיני תסבוכים, כל צום, כל מיני צורות, כדי שתפסיק עם זה, עד שקשה לזוז ממקומו, קשה להתעורר, אבל דרך ישראל עם קדוש, שהם תופסו אמונות אבותם בידיהם, כל פעם צועקים לשם, ועדי זה מכנים כל פעם פרו אחר, כל פעם זה פרו אחר. כל פעם יש, לכל אחד יש פרו אחר, כל אחד יש לו פרו אחר. פרו היה כזה קטן, אחד יש פרו קטן, אחד יש פרו בינוני, אחד פרו שמן, אחד פרו הזה, אחד פרו גדול כזה, אחד פרו כזה, כל אחד יש לו פרו אחר. לפי העניין שלו, יש לו פרו, גם פרו משתנה מיום לחברו. יש יום אחד פרו, נראה כזה עצבני, יום אחד פרו צוחק, אפשר לך לדעת מי זה פרו שלך בכלל. אתה לא יודע אם סוג פרו אתה תקבל. כל יום פרו משתנה. יש לו כל מיני צורות לפרו. פרו אמיתי שלנו בסיפור היה כזה קטן, יש לכם חצי מטר היה סך הכל. משה רבנו, ואנחנו נראה, משה רבנו ואהרון, שבאו אליו, הם היו גבוהים, השתבח שמו, הם ראו אותו כזה צוצי, כזה קטן, אומר לו, תיזהרו, תכבד לעבודה. אנחנו ניקח אותך, נפנף אותך, נפנף אותך ממצרים, מי אתה בכלל? יא פרו אחד קטן, יא פרו קטנטן. ויש ברוך הוא ציווה אותם, תיזהרו, תכבדו אותו, זה מלך, אין מה לעשות. אמנם קטנטן, אתה יכול לחזור לתוך קופסה לעילוי, להעלים אותו, אבל הוא מלך, אין מה לעשות. אל תיגעו בו. היה כזה קטנטן. משה רבנו תפס צד אחד, אהרון מתחת, תופסים אותו, מקמטים אותו, הולכים אותו לתוך קופסה, מעלים אותו מצרים, נגמר הסיפור. אין גזירות, אין מקור, לא צריך כלום בכלל. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא רוצה שיש הנהגה, שיש הנהגה של עולם, שכך הקדוש ברוך הוא רוצה שיתנהל. אתה לא יכול לחנך נגד הקדוש ברוך הוא. אתה תכניס אותו לתוך קופסה, תתפוצץ את הקופסה, קצת תתפוצץ. הקדוש ברוך הוא לא ייתן שהוא ייכנס לתוך קופסה, הוא קצת תתפוצץ, יהיה בלגן מכל העולמות. אז לא נוגעים בפרעה, פרעה לא נוגעים. פרעה זה עכשיו מלך. כך צריך ללמוד את הדברים. הוא מלך, הקדוש ברוך הוא עשה אותו מלך. זה לא שהוא מעצמו נהיה מלך, הקדוש ברוך הוא המליך אותו. כן, הקדוש ברוך הוא המליך אותו, הוא צריך לעבוד, זה כל הסיפור כאן. אז אומר רבי נתן, שבעצם כל פעם מחדש, שמאדם מתחיל, מיד הם מתגרים, מיד, כל פעם מחדש. ואם אדם יודע, כמה שאדם יודע את זה, אז הוא יבין, שתבח שמו, שיש פה תהליך, שחייבים להפריע לו, חייבים להפריע לו. ואז זה מילא, יורד כל הקושי הגדול שאדם הולך עם עצמו. כי כל פעם שאדם מתעורר ורואה שבעצם מפריעים לו, אז הוא מבין שיש פה בעיה. האדם הזה מבין, לא רוצים אותי. הוא חושב, לא רוצים אותי בכל הסיפור. למה לא רוצים אותי? מה עשיתי שלא רוצים אותי? למה לא רוצים? מה עשיתי לכם? למה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי? מה עשיתי? אני כזה רשע, אני כזה פגום, כזה מקולקל שלא רוצים אותי. סך הכל מה אני, סך הכל הבנתי, תיקון נפשי, רוצים ללמד תורה, שאני אתפלל, שאני אקיים מצוות, שאני אעשה מה שצריך לעשות, לא נותנים לי, לא מניחים לי. לא, זה לא שאתה כזה פגום, אלא זה התהליך שחייב לעבור כל אחד, שמתחיל להתחזק בקדושה, כל פעם מחדש. וכמה שהוא יודע את זה יותר, אז הוא יהיה ערוך לזה יותר. אז הוא יודע שאני יכול לזכות למרות הכל, כי זה המסלול, זה הדרך. כשמגיע עכשיו כל המהלך הזה אחרי כן, מה ראינו בסוף הפרשה, יש את הקטע הכי קשה שמשה רבנו כבר ממש, ממש מתוסכל, כאוב, מאוד מאוד כאוב, על כל הצער שלו, איך הגיע לכזה מצב, איך הגיע לזה שהוא צריך לבוא למצרים, לפרעה, בכזה מסיבות, ועכשיו פרעה יכביד את ה... אז אמר לקדוש ברוך הוא, למה זה? עכשיו משה לשם אומר, למה ראה אותה למה זה? למה זה שלחת? אני אומר לקדוש ברוך הוא, למה שלחת אותי? למה עשית לי את כל זה? למה, מה עשיתי לך? למה ככה זה צריך לראות? משה רבנו בעצמו כאוב, לאדם אסור להתלונן, על עצמו אסור להתלונן. אסור להתלונן לאדם עצמו, אבל פה משה רבנו מתלונן על הצער שבעם ישראל, שהכל הסתבך. אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא הסתבך, זה המסלול. זה לא הסתבך בכלל, זה בדיוק המסלול. ואם השם משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי יד חזקה היא שלכם, יד חזקה היא... זה לפי התוכנית. הכל פה מלפי התוכנית. זה הולך לפי התוכנית. ואנחנו כאן נכנסנו, רבותיי, בשובבים, בשמות, נכנסנו בדיוק לעניין של שובבים, פרשת שמות, וכאן אנחנו צריכים להבין, להבין מה רוצים איתנו. אנחנו יודעים שכל העניין של שובבים, מי שרוצה לדעת מה זה שובבים, רבותיי, הרעיון הוא כזה, תכתוב שם את הפנקס שובבים. ברגע שמתחיל, מגיעים פרשות שובבים, אנחנו יודעים שכל הסיפור של השובבים, זה 130 שנה שאדם הראשון, אחרי שהוא חטא, עשה תשובה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, 130 שנה ישב בתעניות, בסיגופים. אדם הראשון נקרא חסיד, על זה שהוא עשה תשובה מאוד קשה. כלומר אומרת, מסכת תירובין נקרא חסיד, שהוא עשה תשובה מאוד מאוד קשה, שאומר רבי נתן בהלכות פסח על החטא, שמולי עשה את התשובה הקשה הזאת, לא היה תיקון לעולם בכלל. והתשובה הקשה הזאת שהוא עשה, זה היה פרישות, פרישה, פרש משתו, הסתגף, התענה, עסקו בסיגופים קשים, לאכול חרונים וקוצים וכל מיני דברים מאוד קשים. ובמסגרת הזאת, ש-130 שנה באו רוחות וחיימו אותו ונכשל בקרי, וכל זה הלך, כל הפגמים האלו הלכו למצרים, שזה המקום הכי טמא, עלי אדמות, זה היה מצרים, ערוות הארץ. ולכן בני ישראל צריכים להגיע למקום הזה. על כל פנים אומר רבי נתן ש-130 שנה אלו, שאדם הראשון נכשל בזה שבאו רוחות וחימות והוא נכשל בקרי, כל ה-130 שנה אלו, זה היה צער מאוד גדול, אדם ראשון, מאוד צער גדול, צער מאוד גדול, שאדם משתדל, עושה את המקסימום שיכול לעשות עלי אדמות, את המקסימום ולקבל בדיוק הפוך, לקבל סטירות לחי, בדיוק הפוך. זה כמו שאדם פשוט יקבל יריקות בפרצוף חס שלום. כלומר שהקדוש ברוך הוא ודאי לו צער מזה, ודאי הקדוש ברוך הוא יש לו צער מכל אחד ואחד שלא הולך לו כראוי. לקדוש ברוך הוא יש צער מכל אחד ואחד שהולך לו כראוי, אבל זה חלק מהתיקון, ההתמרמרות הזאת והסבל הזה, כך מה שמבן גם כן בעניין של תיקון השואבים, כל ההתמרמרות והצער זה חלק מהתיקון. זה חלק מהתיקון, אגם שאנחנו לא מזמינים צער, לא מבקשים שיהיה צער, אנחנו מתחננים לשם יתברך שיהיה רק טוב לכל אחד, אבל הצער הזה זה חלק מהתיקון. ואדם הראשון סבל 130 שנה, צער מלבד הצער הפיזי, שהוא הזמין לעצמו של התיקון, מלבד הצער הפיזי, צער נפשי מאוד גדול, שאדם רואה שהוא עושה מאמצים עילאיים והכל הולך הפוך. עושה מאמצים עילאיים והכל הולך הפוך. שכאילו יכול לכאורה, אין סיכוי בכלל, אין סיכוי. 130 שנה, מכשילים אותו 130 שנה, זאת אומרת, 130 שנה, אדם משקיע 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, ולא הולך כלום, אין כוח, גמרנו, זהו, לא יצא פה כלום. 130 שנה, מקסימום של המקסימום, והכל הפוך הולך. אבל מה שקורה, שאחרי 130 שנה נולד שט. מכל מה שנראה שהכל פגמים ופגמים פגמים, והוא ממשיך הלאה ומתחזק, נולד שט. שעליו הושתת את העולם, ששט היה צדיק נוראי כזה, שט שעליו הושתת את העולם. מי שט כבר? 10 דורות היה נולד נוח, ומזה 10 דורות נולד אברהם אבינו, ויש כבר תיקון לעולם. אחרי 130 שנה של סבל ויסורים קשים, של התשובה, הוא הצליח להמשיך לדעות נשמה נוראי שנקרא שט. כי אצל הקדוש ברוך הוא לא הולך שום דבר לאיבוד. רואים את הצער שלך, רואים את הסבל שלך, רואים כמה אתה מתייסר, רואים כל פרט, כל נקודה, הכל הכל בחשבון. למרות שאתה תכננת משהו אחר, ציפית משהו אחר, חשבת משהו אחר, הרסו לך את הכל מול הפרצוף, את הכל הורסים לך. אתה מתכנן פה, הורסים לך. מתכנן שם, הורסים לך. אומר, אני הולך פה גם הורסים. כל מה שיום, כל פעם אתה מביא רעיונות אחרים, הורסים לך. זה נראה שאין שום דבר, אין תשועה, אין ישועה, לא תהיה פה ישועה. אני עושה את כל, מה הקדוש ברוך הוא איתי עליי? משימה בלתי אפשרית בכלל. כל מה שאני עושה, כל תנועה שאני עושה, אני ממציא רעיונות חדשים, אני מפעיל את כל הכוח הדמיון שלי, כל הטוף, כל המעוף שיש לי, בכל צורה שהיא, כל העולם הבדיון והדמיון שיש לי, את הכל אני מפעיל להביא משהו חדש, וגם זה הורסים לי. נותנים קצת כמה ימים ועושים. מפעיל משהו חדש, עושים. וגמרנו, אין סיכוי פה. מרים ידיים, הולך לישון. עזוב, הקדוש ברוך הוא שמת לי דבר שלא מעשי. אני הולך הביתה, אשתה לפינג פונג בחוף הים, נגמר הסיפור. מה אני בכלל עושה פה? קח פינג פונג, שחק במגרש טניס. פינג פונג, שחק פינג פונג כל היום. מה הוא לא יודע? על מה אתה מדבר? כל האיסורים והצער שאתה קיבלת, הכל, הכל בחשבון. כל נקודה בחשבון, הכל נכנס לחשבון, כל הצער והאיסורים, כל עוגמת נפש, כל הכאב שלך, הכל המועקות, כל מה שעברת, הכל בחשבון. 130 שנה, זה לא 10 שנים, לא 20, זה 130 שנה. ריבון של העולם, אחרי זה נלצ'ט, אחרי התשובה הקשה הזאת, והצער הגדול הזה, הוא זכה להמשיך, כל הזמן שמענו, ראי שנקרא שט, שלא מושתת העולם. בעצם עבור 130 שנה האלו, שזה זה, היה צריך תיקון, 130 שנה האלו, בעצם כל חטא אדם הראשון היה צריך לתקן את זה. דור הפלגה ודור המבול, ולא הצליחו לתקן, דור המבול שישחית כל זרוע, השחיתו, זרם, ולכן זה, ועבור זה בא להם מבול, והתיקון לזה היה במצרים, שכבי כל אויב, בן הנולד, היור אתה שליחו, כן, כי אתם כן קלתם את זה, מידה כנגד מידה, את הילדים צריכים להשליך, את הבנים צריכים להשליך ליור, וכנגד זה דור הפלגה שהיו צריכים לתקן גם כן, וקלקלו בכפירה, שאמרו אנחנו נלבנה לבנים וכו', כנגד זה במצרים היו צריך לתקן את זה, את מתכונת הלבנית, להביא מתכונת לבנים, פעם אמרו נלבנה לבנים, והוא צריך להביא מתכונת לבנים, זאת אומרת הכל מדויק, היו צריכים לתקן, וזה כיוון שלא נגמר התיקון, לא במצרים נגמר התיקון, לכן שני הקלקולים האלו צריכים עדיין לקבוע בתיקון האחרון, מה שהביא הרבי צדוק הכהן מלובלין, בשם אריזל, שני הדברים האלו צריכים לבוא להתקן בדור האחרון, בדור שלנו, שני הדברים האלו, הכפירות והפגם הברית, הכפירות והבלבולים של טומאה וקדושה, כל הדברים האלו צריכים להתקן, לכן את כולם מנסים באמונה, את כולם מנסים העניין של קדושה, את כולם מנסים, את כולם מנסים באמונה, מה יהיה פה, למה זה ככה נראה, מה רוצים ממני, עד מתי, למה ככה צריך לעבור, כולם מנסים, וכל אחד מנסים יש לצניעות וקדושה, כל אחד בדרגה שלו, כל אחד, נשים מנסים אותם בבגדים וכו', גברים מנסים אותם בשמירת עיניים, כל אחד מנסים משהו אחר, את כולם מנסים, כולם יש ניסיונות, זה לא משנה באיזה דרגה, לא משנה, שמור את העיניים ככה, שמור את העיניים ככה, כמה שמור את העיניים, שמירה אזורית, שמירה שטחית, שמירה, אישית שמירה, צמודה, איזה שיש, יש בלי סוף דרגות שמירת עיניים. מה זה שמירה? סך הכל סקרנות, סקרנות, שמירת עיניים, יש בעוד הרבה דרגות שמירת עיניים. יש אחד שומר עיניים עד לפה, שומר עיניים עד לשם, שומר עד שם, שומר עיניים עד למרחקים. יש כמובן סוגה שיש שמירות עיניים. יש אחד שומר את העיניים, מציץ כאן מדי פעם לצדדים לראות, מדי, כן, יש אחד שומר את העיניים נפלאה, אמרנו את זה, קיבלנו את זה כמה פעמים, שומר את העיניים נפלאה, הוא שמע שיש סגולה מיוחדת, שאם בא משהו כנגדו, הוא שומר את העיניים, הוא לא מסתכל, הוא לא מסתכל, הוא שמע שאם הוא שומר, הוא יש לו חשי רצון מאוד להסתכל, מה זה הצבע הזה, מה זה הבגד הזה, זה צבע שלא ראיתי בחיים שלי, זה סוג כזה צבע מאוד מעניין, זה צירוף כזה, זה אלוף הקונפקציה, זה מי איזה צירוף זה, צבעים כאלה, איזה צבעים ססגונים הוא שם, לא מעניין אותי מי לובש, הבגד זה מאוד מעניין, איזה צירוף זה, משהו כמו פרחים, משהו כזה, משהו, אין כזה משטח כזה, בשום מקום בעולם, סוג של צירוף כזה של צבעים, ורוד עם ירוק עם צהוב ביחד, בצירוף כזה עם תחלת, באמצע, לא היה כדבר בבריאה, בשום מקום בבריאה, אני חייב לראות מה זה. הוא אומר, לא, אני לא אסתכל, אבל כן אסתכל, כן אסתכל, לא אסתכל, לא, פעם לא אסתכל. שמעתי מטבל תרת הקודש, שהם לא מסתכלים, אז יש עת רצון. אז הם מגיע, המלחמה עד שהם מגיע, לא, הוא סגר את העיניים. יו, יש לי עת רצון, איזה עת רצון נפלא. אבל אחרי שעוד כמה שניות, הוא אומר, מעניין מה התגברתי, אני חייב לראות, מסתכל מה התגברתי. היצר לא מפסיק לעבוד, את רצון, לא את רצון, חייב לראות מה זה. אפשר להביך את רצון וגם כן לראות גם כן, אפשר גם שני הדברים ביחד. את רצון באותו רגע, אחרי זה נראה מה ראינו. היצר הוא יורד כל הכיוונים, נרוויח את הכל. גם נראה וגם את רצון. קומבינה, על כל פנים. אז יש יצרה, רק לראות את זה. לא, דבר כזה לא היה אף פעם. אז זה אני חייב לראות. שמירת עיניים זה כל רגע, זה כל שנייה. אז אותן נשים שמירות עיניים, ואת הנשים גם כן נשים. לאישה יש גם ניסיון, לפי שיוצאת מהבית, יש לו ניסיון נוראי. איך להתלבש ככה, להתלבש ככה, כמה היא תראה, יחנק, כמה לא יחנק, בדיוק איך היא תראה, יחשיבו אותה, לא יחשיבו אותה. לא רוצה לראות יחנק, רוצה לראות טוב. סוף סוף זה, היא הולכת לרחוב, מה, שצריכה שיסתכלו עליה כמו איזה אחת שמדור קודם, צריכה מהדור הזה, צריכה להתלבש מהדור הזה. בסדר, לא בולט באופן מיוחד, אבל בכל אופן. אז יש לה ניסיון, איזה אורך תלך, אם תלך עד לפה או עד לפה. ה-20 סנטים הזה, ה-5 סנטים הזה, זה ניסיון, זה ניסיון למלחמת עולם. זה נראה פשוט, מה אכפת לך לראות פה עד לפה? ה-5 סנטים האלו, ה-5 סנטים האלו זה מלחמת עולם בשבילה. לאדם, לגבר זה בכלל לא נראה מלחם מובן, איזה מין ניסיון זה? בשביל האישה זה ניסיון עצום, מקבל שכר על כל סנטים, על כל סנטים מקבל שכר, על כל פרט, על כל תזוזה, על כל לבוש כזה או לבוש כזה, כי נלחמים איתם מלחמת עולם, נלחמים איתם, נלחמים איתם מפני שיוצאות לרחוב, גם בתוך הבית, נלחמים איתם על כל פרט, ושאם אדם, היא יודעת מזה, היא מעריכה את עצמה, יודעת שאני נלחמת, אני נאבקת על כל פרט, מקבל שכר על זה. לנו זה נראה פשוט, לגבר זה נראה פשוט, כמו שלאישה זה נראה פשוט, מה אתה כוח איתך בא עם שמירת עיניים? מה אתה חייב להסתכל? אל תסתכל, זה נראה פשוט, כי כל אחד שאתה ניסיון שלו, אז זה נראה ניסיון של נשים, נראה ניסיון פשוט מאוד, מה אכפת להם? תלך עם כזה עד לפה, עד לפה, עד לפה, קצת פה, מפה עד לפה, כזה הבדל כזה גדול, לפה עד לפה, מפה עד לפה, וכל פרט, כל פרט, יותר בגד כזה או בגד כזה, כל תזוזה, קבלת שכר על כל פרט, שיודעים שהיא לפני שיוצאת לרחוב יש עליה מלחמת עולם, מלחמת עולם יושבת על אישה לפני שיוצאת לרחוב, בחורה לפני שיוצאת לרחוב, שאלה מלחמת עולם קשה מאוד. כל מיני סברות, כל מיני סברים, כל מיני, ככה, תראה, ככה, זה יותר מדי כזה, וזה פחות כזה, וקצת כזה, וזה עד מתי כזה. נכנסים לה בראש כל מיני ג'וקים, כל מיני שטויות, לשגע אותה, זה מלחמת עולם, אפשר להבין את זה. לעולם גבר לא יבין כמה זה, מה רץ לה בראש? מה רץ לה בראש אם היא תלבש ככה, או מה תחשבו, מה יחשבו עליה, אם היא תלך ככה, או אם תלך עם הבגד הזה, או עם הבגד הזה. זה סוגיות כבדות, דברים כבדים. מסובכים ומורכבים, לעולם תמיד, זה פונקציות מסובכות מאוד, עם הרבה פרמטרים, עם הרבה חישובים ושיקולים, שיקולים מורכבים לכל הכיוונים, יש מבחינה כזאת, יש מבחינה כזאת, זה הרבה הרבה דברים שאי אפשר, הצעות שלמות, צריכים לדבר, להסביר כל פרט ופרט, לכן זה רק תפילות בדברים האלה, רק תפילות, קחו את היצרים, קחו את היצרה, קחו את השיגעון הזה, בשמירת עיניים, וזה בקדושה, וזה בצניות, את כולם מנסים, בפרט לשואבים, שהתיקון הוא קדושת הברית, שהתיקון הזה זה הניסיון של כולם, אז למעלה יש יצר יותר גדול, יותר גדול מהרגיל, וצריך לדעת את זה. פתאום אדם יצא לרחוב בשואבים, הוא יצא פתאום מרגיש חשק להסתכל יותר. מה קרה? לא יודע מה קרה, חושב שיש לו בעיה אישית. לא בעיה שלך אישית, זה בעיה כללית, תירגע. קודם כל תירגע זה בעיה כללית. טוב, מה אני עושה עם זה? אבל צריך הכל אני בתוך בעיה. אבל זה בעיה כללית, תירגע. קח נשימה ארוכה, זה כללי. תקח נשימה, זה בעיה כללית. נרגעת קצת, עכשיו יש לך יותר כוחות. מה, מה, לא פתרת לי כלום? לפחות שתדע את זה. יש בעיה כללית, בעיה כללית שכולם... ושתדע את זה, אז אין לך יותר חשק לעניין הזה. כי על כל פרט, על כל פרט תקבל שכר. על כל נקודה, אתה מוכר פגמים. מוכר פגמים, ובפרט, שמגיע שבבים. אז יש נקודה חשובה שאנחנו חוזרים עליה הרבה הרבה. וחוזרים עליה הרבה הרבה. זה העניין של המקווה. אי אפשר, אין סיכוי, אין סיכוי, שאדם יצא מכל הזוהמות שלו במקווה. אין סיכוי. אין סיכוי בעולם שיצא מהזוהמות שלו במקווה. אין סיכוי. חבל, חבל שתנסה מיליון דרכים. כדאי שתתחיל, שיהיה לך מנוי במקווה, קנה לך מנוי במקווה, תגיד לי רק באיזה מקווה שאני אקבל אחוזים. כן. אז אין סיכוי, חד משמעי, אין סיכוי בלי מקווה כל יום. אני מכיר יהודי, גר בפרדס כץ, מאוד מעניין. יהודי מאוד מעניין. הוא מעניין כי הוא, יש לו עוד כמה דברים מעניינים שלא הכל, אם אני אספר יותר על אזור מזה, הוא מאוד מאוד מעניין, לא שגרתי בכלל. והוא עוסק בשליחויות, הוא נמצא בשליחויות. אז יום אחד הגעתי למקווה אחרי הצהריים, אני רואה אותו במקווה שם. מה אתה עושה? הוא אומר, טובל. הבנתי לתום מישהו, הוא טבל אחרי העבודה, באמת צדקתי. צדקתי בהנחה, הוא טבל, הוא טבל אחרי העבודה. יום אחד אני פוגש אותו גם הבוקר טבל שם, אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר שהוא טבל לפני העבודה. עכשיו מתגלה הסוד, הוא טבל לפני העבודה ואחרי העבודה. הוא טבל פעמיים ביום, לפני העבודה ואחרי העבודה. אז הוא הבין את הנקודה, שבגלל, מכיוון שהוא מסתובב ברחובות הרבה, בתוקף העבודה שלו, אז הוא הבין שהוא צריך לטבול לפני ואחרי. לפני, כדי שיהיה יותר המוח זך כמה שפחות ניסיונות, ואחרי לנקות מה שנכנס. ואנחנו עושים תורה שטובלים פעם בשבוע. למה? לכבוד שבת. או, יש אחד בכלל הגדיל לעשות. אומר, אני טובל לך לכבוד יום כיפור, אני טובל. או לכבוד החג, לכבוד הרגל. כי פעם היה מקובל להתאר לכבוד הרגל. אתה יודע מה זה נקרא פעם? על מה אתה מדבר איתי בכלל? לא יכולה להיות ממתים. כולם היו תיאורים. בכלל מה מדובר? מה, איזה רחוב היה מדובר? מה, אתה יודע מה הקדושה של הרחוב? היה, יש, היה... אחד מתלמידי המגיד מזריץ' שהיה קדוש נורא, קדוש נוראי. תלמידי המגיד מזריץ' כולם היו קדושי עליון בעלי רוח הקודש, אחד אחד. ואחד ידוע, מפורסם, אחד מתלמידים של המגיד מזריץ', צדיק עצום ונורא, שאמר על עצמו שאם אבא שלו, היה אבא שלו עדיין, יהודי ירא שמיים, אבל יהודי פשוט, לא ירא שמיים, לא מעובדי השם הגדולים. אז ירא שמיים שלה, אז זה כבר משהו נוראי היה, אבל זה לא היה נקרא עובד השם גדול. אמר שאם אבא שלו היה פעם אחת בחיים טובל תבילת עזרה, שזה תבילה, יש דעות שלא חיו, תבילת עזרה פעם אחת בחיים, היה חוסר לו הרבה הרבה שעגות בשדות. הרבה הרבה לקרוע את הגרון היה חוסר לו, אם אבא שלו היה פעם אחת טובל. זאת אומרת, אז כמה אדם יכול לחסוך לעצמו ולילדים שלו, אם הוא ילטבו על המקווה? כמה הוא יכול לחסוך להם צרות בעיות ובלבולים לילדים שלו? כמובן ש... אחרי שכבר אדם נולד, אז אין לו קושיות על ההורים, למה טבלו, למה לא טבלו, כי נולדת בגזירת שם בדיוק בבית הזה, והסיפור הזה, והכל מדויק. ואין קושיות. אבל אתה יכול לחסוך, לחסוך לעצמך. לחסוך לעצמך לילדים שלך, אתה יכול לחסוך. לחסוך המון, המון תסבוכים בחיים אתה יכול לחסוך. אתה רוצה שהם יעברו את המסכת חיים שאתה עברת? אתה רוצה שהם יעברו את הבלבולים שאתה עברת? תחסוך לעצמך, כמה שיותר תעמיק ותחסוך להם יותר בלבולים. כמה שיותר עמיק ממילא, ממילא, כמה שיותר להגיע למקווה, זה בכלל כל ימות השנה, ושואבים עוד יותר. ולא די בזה, בעל אהבת חיים, צדיק הנוראי, עליו השלום, חכם מנשה עליו השלום, מביא שם בספר אהבת חיים, שכל מי שחס על נפשו, בכל ימי השואבים, יגיד כל יום תיקון הכללי, והתפילה שלאחריו. תיקון הכללי והתפילה של רבי נתן. כל מי שחס על נפשו, והנפש זריותיו, שכל ימי השואבים יגיד כל יום תיקון הכללי. הרבותיי, תיקון הכללי פעם אחת זה מאוד יפה, זה מאוד חשוב ונפלא. אבל לפי מצב שלנו, אנחנו צריכים להגיד הרבה פעמים תיקוני הכללי. כמה שיותר תיקוני הכללי. לא פעם אחת, לא פעמיים. היינו צריכים להגיד עשרות פעמים תיקוני הכללי ביום. אנחנו, יש לנו כזה, ודאי שפעם אחת תיקוני הכללי זה דבר מאוד גדול. שלא יהיה זלזול, רבותיי, פעם אחת תיקוני הכללי זה דבר מאוד מאוד יפה וחשוב. אשריך ואשר חלקך, פעם אחת תיקוני הכללי. אבל לפי המצב שלנו, אנחנו צריכים להגיד פחות כמה פעמים ביום. כמה פעמים ביום, פרד ושובבים, כמה פעמים ביום. אנחנו רואים אפילו צדיקים גדולים, כמו השם ישמרו הרב ברנד שליטה. כל מה שנוסעים לקברי צדיקים, כל מקום שמגיעים מיד תיקון הכללי. מיד תיקון הכללי. לפעמים זה יכול להיות עשרות פעמים ביום. נגיע לכותל, נגיע לחברון, מיד תיקון הכללי. מה הנקודה פה? תיקון הכללי מיד. למה? מה יש? עוד תיקון ועוד תיקון. על מה? אפילו צדיקים סדר גודל כזה נוראי. עובדי השם גדולים בברסלב. שהם, איפה שהם מגיעים מיד תיקון הכללי, עוד פעם ועוד פעם, עשרות פעמים ביום. רבי אברהם בן מחמן שהיה, רבי מנחמן מה שנקרא, כן, הבן של רבי מנחמן מטולצ'ין, שהיה קדוש עליון, היה רק מדבר עם מישהו ביראת שמיים, מחזק מישהו במצב שלו, מחזק אותו. איפה נמצא, השם ירחם, היה צריך לחזק אותו, מכל מיני אנשים, חיזק אנשים. היה אומר מיד אחרי תיקון הכללי, למה? כי מי יודע מה נאחז בו מהבעיות של השני נאחזו בו, כבר אומר תיקון הכללי, לפי גודל קדושתו. שתיקון הכללי זה בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. ואנחנו אומרים תיקון הכללי פעם אחת ביום הבוקר, מרגיש כבר אני מסודר, היום אני מסודר, זהו. היום אני רגוע, אמרתי תיקון הכללי. ברוך השם, אני מתוקן לפחות לשבוע. נכון, אשריך שם, תיקון הכללי זה דבר גדול ועצום. אבל אני צריך להגיד כמה פעמים ביום תיקון הכללי. כמה שיותר תיקון הכללי. לפי המצב שלנו, מי שעושה למחוק פגמים, עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, לפחות לשואבים, כמה שיותר תיקון הכללי. פעם הסברנו את זה, סיפרנו על זה סיפורים על תיקון הכללי. מה העוצמה של זה, מה האפקט של זה. לפעמים אדם אומר שלוש פעמים רצוף, אומר שכמה פעמים רצוף, זה עוצמות אחרות לגמרי, יכול ממש מנקה את הכל, מחדש את כל המנועים שלו. כן, זה לא סיפור כל כך כבד, לא סיפור כל כך כבד, אבל אנחנו רואים שפעם אחת להגיד, לפעמים זה מלחמת עולם. בפעם הוא דוחה את זה, לא עכשיו, עוד שעה, עוד שעה. יש עד השקיעה עוד יש זמן, עד השקיעה יש זמן, עוד יש זמן להשקיעה. לפני השקיעה חמש, שלוש דקות, חמש, שלוש דקות, תיקון הכללי, אמרתי, ברוך השם. כמה שיותר תיקוני הכללי להגיד, בשביל, כמה שיותר, על מה אתה, בוודאי, בוודאי. ומעבר לזה, יש נקודה מאוד חשובה שצריך לדעת אותה, אחת הבעיות הגדולות ביותר, מה שנקרא ברית המאור וברית הלשון. יש קשר ישיר בין העניין של פגם הברית לבין עניין של דיבורי לשון הרע. אם אדם קלקל ופגם ונכשל, ועדיין, ונזהר מאוד מאוד לא לדבר לשון הרע על אף אחד, קשה לפגוע בו. קשה מאוד לפגוע בו, כיוון שהפגם הידוע זה נשמות ארטילאים, זה דברים שמסתובבים באוויר, ואין להם כלי, אין להם גוף, אין להם כלי. ברגע שאדם מדבר לשון הרע, זה הכלי עליו זה מתלבש ויכול לפגוע בו חס ושלום. עד כדי כך שאמר על זה, מגיד מזוי שאמר על כך, שאם אדם נזהר בלשון הרע, למה הדבר דומה? הוא אומר, היה פעם בזמנו, היה סמובר. סמובר זה היה כלי מיוחד כזה שאיתו אתה מערה את המים רותחים, כן? וזה מין משפך כזה, אבל הכלי הוא יצטיין בזה שלמעלה יש לו מכסה, יש חור, יש נקב עם מכסה. עכשיו זה עובד על באופן כזה שברגע שהמכסה סגור, אי אפשר לשפוך. כיוון שאין לחץ אוויר מכאן, אז אי אפשר לשפוך, אפילו שאתה ממצא את הכלי, אי אפשר לשפוך, כיוון שיש למה, זה סגור, אז אין לחץ אוויר שידחוף אותו. ממילא, כאשר מנסים לשפוך ולהראות לכלי אחר, וכאן סגור הנקב, אי אפשר. אתה מרים את המכסה הקטן הזה, ממש חור קטן, נקב קטן, מרים את המכסה הקטן הזה, מיד אפשר לשפוך. זה נקרא סמובר, והדבר הזה היה מיוחד, כן? למד, אומר המגיד מזריץ', אם אדם נזהר והפה שלו שמור, הפה סגור, אי אפשר לפגוע בו. אפילו שיש פגמים, אי אפשר לפגוע בו. אי אפשר לפגוע בו. הפגמים האלה עדיין אין להם כלים מה לאחז כדי להזיק לו. ברגע שהוא פתח את הפה, פתחת, מיד אפשר לפגוע בו. לכן אדם שיודע שעדיין לא תיקן את הברית, כמה שישמור את הפה שלא לדבר על אף אחד, לא רוצה לדבר, לא תיסה שם השב, לא תעשי שם השב, לא רוצה לשמור, לא רוצה להשמיע, לא רוצה. הוא יודע לה שהוא מציא את עצמו מכל כך הרבה נזקים. כי בדיוק שאדם מחק את הכל, אז כבר נראה אחרת. אז גם אין לו בכלל רצון לדבר על אף אחד, גם לשמוע על אף אחד. אבל כל עוד אדם לא תיקן, אז יש לו מין יצר כזה מיוחד לשמוע, מה אתה אומר עליו, מה שמעת, לשמוע, לדבר, יש לו יצרים מיוחדים. אז תדע לך שאם אתה נאבק לא לשמוע ולא להשמיע, לא רוצה, תדע לך שאתה מציל את עצמך מהרבה הרבה הרבה נזקים, מציל את עצמך. כן, מאיפה באת? מאיפה נחתת פה? השיעור מתחיל ב9:30. בשבוע הבא. שבוע היום יתחיל ב10:30, שבוע ב9 ב10. עוד נקודה חשובה רבותיי, וזה אנחנו מסיים את השיעור היום, עוד נקודה חשובה, שידוע שאחד מהתיקונים הגדולים, לפגם הידוע, אחד התיקונים הגדולים, זה מידה כנגד מידה, כיוון שאדם לקח נשמות וזרק אותם לסתרא אחרא, זה הפגם הידוע, כנגד זה כשהוא מזכה את הרבים, זיכוי הרבים, זה מתקן, זה זיכוי, כשאדם מזקן שמות ישראל, חלק להם תיקוני הכללי, מחלק להם דיסקים, מחלק להם דברים שמחזקים, כל דבר כזה שהוא מזכה את הרבים בכל אופן שהוא, שידע לו, אתה הרמת נשמות ישראל, הרמת אותם כנגד זה, הקדוש ברוך הוא ירים לך את הנשמות שלך שאתה איפלת. מידה כנגד מידה. זאת אומרת, איכן שאתה קלקלת, שם התיקון. אני זוכר, ואתה מזכיר את זה כל שנה, לפני, כמדומני הסיפור, 3 שנים היה, אני חושב, הזכירו לי מי שהיה פה, לא, לפני 3 שנים, היו פה 3 חברים שלנו פה, מהישיבה, שהיו איתנו פה, השם ישמע בחיים, הם השלושה, השלישייה הזאת, הם לקחו את העניין ברצינות, שדיברנו שובבים, דיברנו את זה ברצינות, ואז הבאנו דיסק של שובבים הבאנו, סליחה, והבינו את הנקודה הזאת שתיקון הברית, זה מידה כנגד מידה, זה עניין של הפצה, הם לקחו, קנו דיסקים, והפיצו בכמויות, קנו, וגם היו 2 מהם שלא היה להם כסף, כי אולי לא עבדו, אלא רק הפיצו ו... מה שנתנו להם תמורת זה, הם קנו עוד דיסקים, כן, לא מכרו, אלא נתנו וחילקו, ומה שנתנו להם תמורת זה, הם קנו עוד דיסקים, כך הם פיצו, לא למען רווחים, רק למען תיקון. הם קנו 1,000 דיסקים ממאה שובבים, כל אחד מהם גם היה עובד, הם קנו, שלושתם קנו 1,000 דיסקים ממאה שובבים, התוצאה לא יכולה לבוא. מיד אחרי ימי השובבים, שלושתם התארסו והתחתנו. זה היה ממש, ראו את זה בחוש, עין בעין ראו את זה, שלושתם התארסו, למה? כי מידה כנגד מידה. אתה עוזר לנשמות של הבנים שלי, יעזור לך. מידה, אני, ברגע שמתקנים את העניין, נפתחים השערים, נפתחים דברים. נפתחים דברים, הכל מתרומם. יש דברים שתקועים לאדם, תקועים אצלו, תקועים מכל מיני סיבות. גלגולים קודמים, הגלגול הזה, תקוע, דברים תקועים. זיכוי הרבים זה הכוח שהקדוש ברוך הוא תמן בדור, נתן בדור הזה בצורה פלאית. בצורה מתנה שיש, אתה יכול להפיץ תיקוני הכללי, להפיץ כל מיני ספרים של חיזוקים, להפיץ דיסקים, להפיץ כל מיני צורות שהיום, מה זה הדיסק? זה פלסטיק הזה שמסתובב, אנשים שומעים את זה בכל מיני מקומות, וזה נוסע, זה הכל. זה נוסע, ואתה לא יודע לזה מגיע, אנשים מגיעים לשיעורים מהדיסקים, אני יכול לספר לכם, פה כמה אנשים שהגיעו לשיעור מהדיסקים, לא אחד ולא 2, כל אדם מגיעים לשיעור מהדיסקים. אחד פה כל מיני, אני יכול לספר לכם סיפורים בלי סוף, הנה יש פה יהודי שמוכר באחד המקומות בעיר פה, נכון? וכל מיני שלוקחים דיסקים, אנשים לוקחים לנו דיסקים, יכול לספר סיפורים, לוקחים דיסקים, ובאים עוד פעם שלוקחים וחוזרים עוד פעם שונים, יש עוד דיסקים, יש עוד דיסקים, כן? הם לא חייל, לא, כל מיני אנשים, הם אפילו לא מכיר אותם, באים, הולכים, באים, הולכים, באים, מתחזקים, הוא לקח שם דיסקים בחנות, וזה נוסע, העסק נוסע, העסק נוסע, ובלי סוף סיפורים, נכון? מספרים לך, מספרים לך סיפורים.
איפה הדיסק חדש,
איפה הדיסק חדש, מוציא דיסק חדשים, איפה זה, שומעים, והם מתחזקים, וזה הכל. ואתה מחזן שמות ישראל, כנגד זה, כדי שאתה מרים אותם, אתה מרים אותם, כנגד מרים לך את השמות שאתה איפלת, זה הכל. אתה לא יכול להפיץ, אין לו לחנות, יפיץ לך שם בחנות, זה נוסע בלי להפיץ, הוא שם בחנות, וזה עובד, אנשים לוקחים את זה כבר, לבד לוקחים משמיעים, שומעים ובאים, מחפשים חדשים, כן? מה יעשה עם הדיסקים, מה יעשה? הוא יחביא אותם, הוא שומע אותם. הוא שומע אותם, הוא נהנה, מעביר הלאה, זה נוסע הלאה. הוא בא לשמוע על חדשים, הוא עושה חדשים כל הזמן. וזה אדם, הקדוש ברוך הוא המציא כזה דבר נפלא, שלא היה דורות לא היה דבר כזה. מפלסטיק כזה שמסתובב, וכל הזמן מגיע לכל מיני הנשמות. אז אנחנו נקנה הרבה דיסקים, נפיץ הרבה דיסקים, אז הסינים יעבדו יותר מהר, יפשיטו עוד יותר דיסקים, ככה נוכל להוציא יותר דיסקים, והכל יפעל יותר מהר. אז כל הדבר זה רק עם הסינים. כן? ולסין אין בעיה, כי לא חם בסין, לא חם סין שם, אז אין חם סין, אז אין בעיה בסין. אז הם יכולים לנסות לעשות הרבה דיסקים הסינים, בכלל שהם גם שלחו לפה נציגים, לסינים יש פה נציגים, אז אין שום בעיה, אנחנו יש לנו עיקר ישיר עם דיסקים, עם דיסקים בסין, והרבה דיסקים, הרבה דיסקים, הרבה דיסקים, נוכל הרבה דיסקים, והרבה נשמות התחזקו, ופה תיקוני הברית, וכולם התחזקו ביחד, ונתחזק, ולא נדבר לשון הרע, ונאמין כל מה שאנחנו עושים, ונשמח מה שאנחנו עושים, ונתחזק בשמירת עיניים, נתחזק בשמירת הברית, נתחזק בתורה, נתחזק בשמחה, ונאמין שנצטרף הכל, הכל יצטרף ביחד, ונסייע לסייע דשמיה, ואז נזכה תיקון הברית, ואז אחרי שלנו גם יבואו, גם יתחזקו אותנו, ומה שיצטרכנו רבי אמן. הרבנו נגיד.
יש יום אחד בשבוע שמן הראוי שכל אחד מאיתנו בלי נדר יום אחד בשבוע לא יאכל דבר היוצא מן החי, דבר היוצא מן החי, יום אחד בשבוע לא יאכל דבר היוצא מן החי. כן, אנשים טועים ולא חושבים שלא יאכל דבר איבר מן החי. איבר מן החי אסור תמיד לאכול, כל ימות השנה אסור לאכול איבר מן החי. דבר היוצא מן החי, יום אחד בשבוע אתה לא אוכל בשר, דגים, מוצרי חלב, יום אחד בשבוע אתה לא אוכל את הדברים האלה. יום אחד בשבוע, וזה תיקון גדול ונפלא מאוד. יום כל ימי, כל שישה שבועות שימי השבועים, יום אחד בשבוע אתה לא יאכל, אוכל דבר יוצא מן החי, שזה כשלעצמו תיקון גדול מאוד, וגם קריאת שמע על המיטה ותיקוני הברית הגדולים ביותר.
עדיף יום קבוע?
מה? לכאורה עדיף, של הזיכרון שלו, אבל לא, אין חיוב.